103 FM, שלום, שלום, בוקר טוב, כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי בין 10-12, עורכת מאירה פרץ, מפיקה שני רומנו, על הדיגיטל והפייסבוק לייב גיא רביב, אחיעד לוק ורעות מתתיהו ארגון, ומי שאחראית על השידור שלנו היא שקד מורג. הטלפון הוא 0552-103-103, והודעות טקסט קצרות, אתם שולחות ושולחים בוואטסאפ ב-054-70-103-70. תקשיבו, כבר מריחים את שנת הלימודים, מלא דילמות, מלא מלא, החבר'ה של העל תיכוני, יש לי שם שלושה נכדים י' וי' ב', כן יפתחו את הלימודים, לא יפתחו את הלימודים, מסכנים, איך נראו שלושת השנים האחרונות שלהם באמת, יאללה, אני מדמה את המתבגר שלנו בגיל, בזין, היה קורונה, בקושי התחילו ללמוד, קורונה, לא היו בבית ספר, לא למדו חטא, נגיד איכשהו, תת, מלחמה, לא למדו כלום. וואי, והם לא מקבלים ציונים, אתם יודעים, כבר כמה, שנה ומשהו, יואו, איזה בלגן, מסכנים. ואחד שנכנס לזין, גם כן התלבטות. היי, הם גרים גם בדרום, ואני חושבת על זה שמתחילה שנת הלימודים, והם יודעים שחלק מהילדים נרצחו, חלק מהילדים לא יגיעו, כי ההורים מפוזרים, כי הם מפונים. איי, 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 ראשון לספטמבר לא פשוט זה יהיה. ואני אופטימית, ואני יודעת לחזק, אבל תחשבו על הילדים. יצא לי אתמול, אתם יודעים, הייתי אתמול בכנס עתיד החינוך, או חינוך העתיד, 2024, היו שם כמה אנשים מעניינים, וגם היה לי פאנל עם דוקטור אילן הורוביץ, וחוסן, הם כבר לא רוצים לשמוע את המילה הזו חוסן, כבר זה מוקצה, חוסן, 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 אבל כן הדבר, שהוא גם המסר שלי, זה קשה, זה מורכב, רוב הילדים לא ממש רוצים לחזור ללימודים, הצעירים כן, כי הם כבר מתגעגעים לחברים שלהם, אבל היותר מתבגרים והיותר גדולים שמבינים מה קורה והם מוטרדים, ומוטרדים גם כי אנחנו מוטרדים, יש להם המון כוחות, המון המון כוחות פנימיים, ועל זה אתם צריכים לבנות, וגם את זה אתם צריכים להגיד להם כדי שהם ידעו לבנות על זה, בסיכומו של דבר. טוב, אולי יצא לי גם לדבר על זה תוך כדי השיחות, נראה ככה מה מצפה לנו פה בשעתיים הקרובות. אז אני כבר אתחיל בשיחת הטלפון של מישהו שמחכה לי, וניתן מענה. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, מיכל.
היי, אלן.
שמי חגית.
אלן.
יש לי בן 33, נושק ל-34. בחור גדול, הוא בחור, אני יכולה להגיד שהוא בחור אינטליגנטי, למרות שאני אמא שלו, ובכל מקרה הוא היה בצבא, הוא התחיל לקחו אותו לתתכנים, לא היה לו טוב, אז הבירו אותו לקשר. כך התחיל כל העניין של, קשר וכל המחשבים והכל. לא היה מי שלמד אותו, למד את הכל לבד, את כל, כל מה שצריך. והיו מאוד מרוצים ממנו, מי שהיה צריך עזרה במחשבים, קרא לו והכל הוא למד לבד, הכל, הוא הקים את הכל לבד. ואחר כך מאוד היו מרוצים ורצו שימשיך בקבע. הוא לא רצה להמשיך בקבע, הוא לא אהב את הצבא, הוא פרש,
הוא לא היחיד דרך אגב. מצד אחד אנחנו, יש פה איזושהי הילה מאוד גדולה סביב השירות הצבאי, ואנחנו גם יודעים שהמדינה הזו זקוקה לחיילים בזמנו, כן, לא היינו אומרים שסתם צהל, אלא צבא, הגנה לישראל, היינו צריכים פה נשים וגברים שיגנו עלינו, ולא כולם אוהבים את המסגרת, את הנוקשות, את הקשיחות, את ה... כמו כל מיני סוגים של לימודים, או... כל מיני סוגים של טמפרמנטים, אנשים שונים.
הוא למד, הוא נרשם להנדסת מכונות, והוא חושב שזה יתאים לו, הוא למד סמסטר וחצי, והוא פרש.
אוקיי.
וחשב הרבה זמן מה לעשות, מה ללמוד, מה זה, בסוף הוא החליט ללמוד מחשבים. הוא למד תואר ראשון, תואר שני, הוא עשה תזה, ושוב, היו מאוד מרוצים מהציונים, מהכל, והציעו לו להמשיך לתואר דוקטור.
נכון.
והוא לא רצה, הוא סירב, הוא אמר שאין כל כך מה לעשות עם העניין של דוקטור,
אוקיי.
בתור דוקטור, והוא לא רוצה להמשיך.
זאת אומרת שמצד אחד תארים זה נהדר, והוא גם אינטליגנט, אז הוא חכם, והוא גם אוטודידקט, הבנו את זה מצוין גם לפי מה שהוא עשה, מה שקרה לו בצבא. מאידך, הוא כבר הגיע כנראה לאיזשהו גיל, אם הוא גמר תואר שני, אז הוא היה בין 25, 26, 27, הוא הגיע לא, הוא גם ניסה לפני כן, אז הוא כבר היה נשק ל-30, והוא הבין שהוא רוצה משהו פרקטי.
הוא הפסיד שנה בגלל שהוא עזוב
באמצע. כן, לא, הוא לא הפסיד, הוא פשוט בסדר, זה היה, זו הייתה הדרך שלו.
כן,
זו הייתה
לחכות עוד שנה.
כן, זו הייתה הדרך שלו, הוא למד הרבה מזה שהוא התחיל והוא הפסיק. ואז בסיכומו של דבר הוא כבר התחיל גם לחפש את הפרקטיקה של הדבר. הוא אמר, דוקטורט זה נהדר, זה המון כבוד גם לאימא. אני יודעת מה זה, יש לי דוקטורים בין ילדיי, אבל הוא אמר, זה לא פרקטי, הוא לא ראה בזה עניין. אוקיי, זאת הייתה ההחלטה שלו. אוקיי.
וזהו, אחרי שהוא סיים את הלימודים, היה לנו את העניין של הקורונה, והיה קצת קשה למצוא עבודה. בכל זאת, היה איזשהו מקום אחד שהוא כן, שזה סטארט-אפ שהוא כן רצה אותו. אבל הוא אמר שזה מקום מאוד קטן, ומאחר והוא יודע המון תחומים, המון נושאים, אז כמו שאומרים, ינצלו אותו, במקום שהוא יחשוב שזה יכול להיות ניסיון בשבילו, ינצלו אותו ויתנו לו לעשות כל מיני דברים, והוא לא רוצה.
תגידי לי, חגית, בתקופה שהוא למד, במיוחד את תואר שני, הוא גם עבד?
לא.
זאת אומרת, את מגדלת נסיך.
אנחנו חסכנו, את מבינה, ותואר שני הוא
למד. לא, אין איזה קשר.
לא, תואר שני הוא למד לא על חשבונו, על חשבון...
אין איזה קשר. תואר שני מספיק פנויים גם לעבוד. הוא גר בבית, והוא לא תרם לבית. אם הוא גר, זה מה שאני רוצה, לשם אני חותרת, כי אני מתחילה קצת להבין מה קורה פה. אוקיי, למה בעצם את התקשרת? מה השאלה שלך?
הבחור לא עושה שום דבר. הוא ניסה פה ושם, הוא אמר, טוב, אני אלך ללמוד, הוא ניסה ללמוד...
תקשיבי, אני עוצרת אותך, הניסיונות האלה הם ריקים מתוכן.
כן.
ולא סתם שאלתי אותך האם הוא עבד כשהוא למד תואר שני. אני יודעת מה זה ללמוד.
כן.
גם אני יכולתי לממן את הילדים שלי, והם כולם רחצו כלים, ומלצרו, ונתנו שיעורים פרטיים, ולא היו בבית טפילים. ברגע שהם היו אנשים בזכות עצמם, היה להם ברור שהם צריכים להוכיח את העצמאות שלהם על ידי זה שהם תורמים למה שהם עושים. הם לא אוכלים אוכל חינם אצלי בבית, בגלל שהוא הבן שלי, ברגע שהוא בן 24, 25, 26, הוא כבר בן 30, הוא בן 33. תראי, אני חוזרת ואומרת לך, את גידלת נסיך, ונסיך זה state of mind, זה הרגשה כזאת. אני עושה מה שבא לי, אני אראה מה מתאים לי, אני חותר לכיוונים, יש לו הישגים. תואר ראשון מצטיין, הליכה לכיוון תואר שני. הבחור הזה, אין שום קשר לאינטלקט בעניין הזה.
אני רואה שלא טוב לו.
ברור שלא טוב לו, כי הוא לא ממומש.
הוא הלך לפסיכולוגית תעסוקתית, חושב אולי היא תעזור לו.
הבעיה היא לא תעסוקתית בכלל, יקירה. הבעיה היא ממש לא תעסוקתית. הבעיה היא באיך הוא תופס את עצמו ביקום הזה. וברגע שהבן אדם לא עובד, הוא לא יודע לעשות פשרות. הוא לא יודע. מבחינתו, פשרה תראי. קורונה, רע, כל המדינה בסגר, דברים איומים קורים, מציעים לו עבודה. לקום, לצאת מהבית, להרוויח גרוש וחצי, להיות פרודוקטיבי, הוא פשוט לא יעיל. הוא לא יעיל, הוא לא מועיל לעצמו, הוא לא מועיל לקהילה שהוא חי בה, שזה המשפחה. הוא נותן לאמא ואבא הזקנים שלו, שהולכים ומזדקנים. הוא נותן להם לכלכל...
אבא כבר איננו, בוא נכנס.
הוא נותן לאמא הזקנה שלו, אני אומרת זקנה בכוונה, לא להליב. גם אני אפילו יותר מבוגרת.
אני אומרת לו כל הזמן.
לא, שום דיבורים שלך לא יעזרו.
אני לא יהיה פה לעד, אתה צריך בוקים.
לא, יקירה, הוא לא.
אז השאלה היא מה אני...
אני אגיד לך בדיוק מה את עושה. אני אגיד לך בדיוק מה את עושה, ולדעתי את לא תוכלי לעשות את זה, ולכן את צריכה לקבל עזרה. את, לא הוא.
ממי?
אני אגיד לך איך זה עובד. תראי, אני רוצה קודם כל שתביני את הבן אדם שישנו שם בעומק.
כן.
הוא לא יודע לוותר, הוא לא יודע לעשות פשרות, הוא לא מבין שברגע מסוים אתה לוקח מה שיש לך, שזה ממש לא הכי טוב שיכול לקרות לך בחיים, אבל כרגע זה מה שמציעים לך, כמו החברת הייטק, ולמה? כי אתה רוצה להיות פרודוקטיבי, כי אתה רוצה להפסיק להיות טפיל, כי אתה רוצה להפסיק ליפול על אמא שלך שהולכת ומזדקנת ומחלה את כל החסכונות שלה על הפרנסה שלך. הוא בן 33, סופר אינטליגנט, שני תארים, מצליח במה שהוא נוגע אם הוא אוהב את זה. ולא עושה כלום, טפיל, חי על חשבונך. מי שמע כדבר הזה? וואי, אלוהים, זה לא מרגיז אותך?
זה מרגיז אותי מאוד.
יפה.
אני דיברתי כבר 20 אלף פעם, כמו שאומרים.
אז בואי אני מחבקת אותך. אז בואי אני מחבקת אותך.
זה מצל על אותניים הרלות, כמו
שאומרים. אז בואי אני אומרת לך, מה מניע אנשים? אנשים לא מונעים משיחות, מדיבורים ומסברים. להגיד לו, תראה, אולי אני מזדקנת, החסכונות שלי מתקלים, בסוף לא יהיה, אני לא יהיה כאן עד סוף החיים. שום דבר מזה לא יעזור.
מי שהציע לי, להגיד לו, פשוט קח את הדברים שלך ותצא מהבית, כאילו להציע אותם מהבית.
אפשר.
אני לא יכולה לעשות דבר.
נכון, אני יודעת.
לא, כי הילד שלי, איפה יגור ברחוב? אני, בכל זאת זה בן שלי, אני לא יכולה על הילד.
אבל זאת בעיה, כי אם היית מוציאה אותו מהבית, הוא היה יודע לדאוג לעצמו מעולה. אבל אני עוצרת אותך. אני יודעת שאת לא יכולה לגרש אותו מהבית, כמו שגם מה שאני אגיד לך עכשיו, גם את זה לא תוכלי לעשות. תראי, מה שצריך, ואני חוזרת בדיוק מה שאני אומרת להורים לילדים בני 3 ובני 13, גם אם הם בני 33, מה שמניע אנשים, מה שמלמד אנשים, מה שגורם לאנשים להוציא מסקנות על העולם, זה חוויות. הבן שלך, בלי שאני נכנסת לעומק העניין, גדל לאט לאט. אולי הוא הבן הצעיר, אולי הוא בן הזקונים, אולי כבר, לא יודעת מה, אבא שלו מת, אולי מבחינתך הוא מסוס חייך. אני סתם, אני מנחשת דברים. הייתי יודעת הרבה יותר אם הייתי מדברת איתך אחד על אחד בקליניקה. הבן שלך, עם הזמן, גדל באיזושהי ראייה על העולם, שהוא מיוחד, שבעולם הזה אתה לא מתפשר על מה שאתה רוצה. אתה הולך רק על הכי טוב. מגיע לך את הכי טוב מהחיים האלה. ואם החיים האלה לא מציעים לך את הכי טוב, אתה תמשיך, אתה לא תתפשר, לא תלך על אמצע, לא תעשה שום דבר אחר. תמשיך לחיות אצל אמא שלך עד שיגיע הדבר הכי טוב שמחכה לך אי שם בעולם. זו מציאות חייו, אני נסיך.
הוא משתעמם, הוא מאוד משתעמם, אין לו, אני רואה שהוא מאוד משתעמם.
לכן.
תמצא עבודה כלשהי.
הוא לא, הוא לא מסוגל למצוא עבודה כלשהי. הוא? בן אדם שתופס את עצמו כנסיך, ימצא עבודה כלשהי? סליחה? אני?
הוא אמר שהוא מחפש עבודה, לא, הוא לא, לא רוצה לעבוד במחשבים, הוא בכלל לא רוצה
לעבוד. חגית, אני עוצרת אותך, זה ממש כן. לא חשוב מה הוא אמר. כן, כל מה שתגידי לו יגיד מאחד. מה שצריך זה לקרות מצב שבו, ולכן את צריכה להתחיל לקבל עזרה, תכף אני אגיד לך איך זה עובד, שבו האמא באה אל הילד שלה ואומרת לה, תקשיב טוב, בבית הזה חיים שני מבוגרים, שאחד זו אני, הולכת ומזדקנת, ומבזבזת עליך, את כל החסכונות שיש לי, שאני צריכה לחיות עוד 20 שנה, בכל טוב, ובינתיים זה מתבזבז עליך, והמבוגר השני, שחי פה בבית, זה טפיל. פשוט טפיל. לכן, מהיום, אני לא מבשלת, אני עושה בדיוק את הכמויות שאני צריכה, אני קונה בדיוק את הכמויות שאני צריכה, אני לא מעמידה, לא מפעילה מכונת כביסה עם הבגדים שלך מלוכלכים, אתה תפעיל את מכונת הכביסה. מהיום, אתה חי בבית, אתה מוזמן לחיות אצלי תמיד, איתי תמיד, אבל אתה תממן את חלקך. ראה את עצמך דייר בחדר שלי, בבית שלי. עכשיו, אבל אחרי שאומרים דבר כזה, עושים דבר כזה, ואז הכביסה שלו נערמת, 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 למה? ממתי את משרתת שלו? עד שהוא יגיד, אמא, אין לי בגדים, תגידו לו, ברור? אני מזכירה לך שאמרתי לפני 10 ימים, שאתה היום אחראי לצרכים שלך. את מבינה? הוא לא דואג לכלום. בטח שמשועמם, מה יכול גבר ב-33 לעשות? הוא אפילו לא הולך להתנדב. כלום. הוא חי על חשבונך. את מבינה מה זה אומר? תפיל, תתארי לעצמך עץ. עץ יפה, עץ עם פירות, עץ שכל חייו נתן תנובה, שזאת את. עץ שהולך ומזדקן ושורשיו נחלשים, והעלים שלו לאט ולאט הולכים ונחלשים, ולמטה מלמטה עולה איזה צמח, ורק עולה עליו, וחי ממנו, ושותה ממנו את לשד העצמות שלו, והעץ סוחב מהאדמה את כל מה שיש, והסמח הטפיל הזה שותה ממנו, שותה ממנו, ופורח, ועולה למעלה, ושותה ממנו, ושותה ממנו, ואומרים לו, רד ממני, מאמי, לך לעץ אחר, מה פתאום שהוא ירד ממך והוא ילך לעץ אחר? נוח לו, טוב לו, כל השירותים שלו ממומשים, תכף גם תנגבי לו את הישבן, מה? מי? הוא לא יצא לעצמאות אם את לא תאלצי אותו לצאת לעצמאות. את גידלת גבר מפונק, גבר שנוח לו להיות טפיל, גבר שלא רואה בעין רעה את זה שהוא חי על חשבון אמא שלו שמזדקנת משנה לשנה. זה לא מפריע לו.
יש לי בת, היא קיבלה אותו דבר מה שהוא קיבל והיא משהו אחר.
נכון. כי כל בן אדם, כי אנחנו מגדלים שונה כל אחד מהילדים שלו. אני לא יודעת מה היה, אולי בעלך נסע אותו הנס בתור הגבר, היורש הבא של המשפחה, אני לא יודעת, אני ממציאה דברים. את זה אני אוכל לברר תוך כדי שעשיתי. אולי היא ראשונה ושנייה, אולי תמיד אמרו לו, אולי הוא גדל לתוך משפחה בשפע, והוא קיבל וקיבל 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 כמו שהוא רצה, והיא 3 שנים לפניו לא קיבלה כל מה שהיא רצתה, כי עוד לא היה כזה שפע במשפחה. אולי ברגע שבעלך מת, עשית אותו הגבר של המשפחה, אתה ניסה מרוב, אני לא יודעת, אני רק יכולה פה לנחש. אין, אנחנו לא מגדלים אותו דבר את הילדים, שיהיה לך ברור. והוא אצלו בראש...
דווקא בחורה, והוא השני.
והוא אצלו בראש, את מבינה שהראש שלו, נפשו מאפשרת לו לחיות בבית על חשבון אמא שלו המזדקנת, בלי לתרום, בלי לעזור, בלי לעשות משהו עם חייו, הוא חי ברקנות שמתאפשר... כלום, אין לו סיפוק, אין לו עניין, שום דבר הוא לא עושה. מסכן, הוא גם הולך ונהיה יותר ויותר אומלל. למה? הוא לא אומר לעצמו אני לא בסדר, הוא אומר לעצמו העולם הזה לא בסדר, העולם הזה לא מספק לי את עבודת חיי, העולם הזה לא הולך לקראתי, העולם הזה מחורבן ולא מציע לי אופציות. זה מה שהוא אומר לעצמו. הוא לא מתחיל משפטים במילה אני. לא? זה כל האחרים אשמים לו. ולכן, הוא יתחיל לדאוג לעצמו, הוא יתחיל לצאת לעבוד כשהוא יפתח את המקרר, ולא יהיה בו כלום. הוא יתחיל לחבס כאשר הרימת הבגדים שלו תהיה יותר ויותר ויותר, אולי הוא ירצה בגדים ואולי לא. תגידי לו, כשאתה תצא לעבוד, ותכניס הביתה 4,000, 5,000, 6,000 שקל כל חודש. תרוויח 8.5, לך תעבוד, תרוויח מינימום. תרוויח 8.5, הוא יכול להרוויח עם התואר השני שלו 16,000 נטו נקי. את יודעת את זה?
כן.
הוא יכול להיות כל מיני דברים. הוא בוחר שלו, והוא אומר לעצמו, אני לא אקח עבודה, אני לא מתפשר, מה פתאום? אני לא הולך למקום שינצלו אותי. הוא לא מבין שהוא מנצל אותם על ידי זה שהוא מרוויח ועוזר לאמא שלו, שמזדקנת, והוא מפנק אותה, והוא מביא לה פרחים בשבת, והוא אומר לה, תודה רבה אמא. אני אומרת לך, תמכרי את הדירה, תעברי לדיור מוגן, והוא ילמד והוא יסתדר. הרי ברור לך שהוא יסתדר בחייך.
אני לא דואגת שהוא לא יסתדר.
את כן דואגת, עובדה שאת לא מוציאה אותו מהבית. ברור שהוא יסתדר, גבר צעיר, בריא, בן 33, מבוקש, עשה כל מיני דברים, יש לו תארים, יכול למצוא עבודה, יכול למצוא עבודה מהשלב הכי נמוך, הכי נמוך, שיעבוד באינטל, בשלב הכי נמוך, ולאט, לאט, לאט יתקדם. אבל הוא יגיד, מה פתאום, אני? עם השני תארים שלי? הוא יכול נכון לעכשיו ללכת לאוניברסיטה ולבקש לעשות דוקטורט. אם יחד עם מלגה, לפחות הוא יצא מהבית והוא ילמד.
אז באמת, אז הציעו לו לעשות...
אבל הוא לא רוצה. ברור, הנסיך הזה.
הוא אמר, לא, הוא אמר שעם דוקטורט במדעי המחשב, אין מה לעשות.
תקשיבי טוב, הוא תואר שני, יש לו מה לעשות? חושבת שאין לו מה לעשות? מי צריך?
דבר שני, כן.
אבל הבן אדם לא מוצא. הוא רק ימצא להגיד, לא, אלה ינצלו אותי, לא, זה מקום קטן מדי, לא, זה נורא רחוק, אמא, את לא נורמלית, שעה נסיעה כל יום, כל דבר הוא יגיד, למה לא? מה, כזה מזכורת? לא, מה, אני לא מוכן לעבוד עם כזו מזכורת. הוא, יש לו איזשהו משהו בראש, שאני לא יודעת מה, וזה בכלל לא קשור לתעסוקה, של מה העולם אמור לייצר עבורו, איזה תנאים העולם אמור לספק לו, כדי שהוא יהיה מאושר, הוא לא יודע לעשות את עצמו מאושר, הוא מצפה שאחרים יעשו אותו. תקשיבי טוב, שום שינוי לא יקרה, ואני כבר ראיתי מצבים יותר גרועים משלך, נורא והיום, אני ראיתי כבר ילדים, ילדים הוא כבר לא ילד, אבל ילדים, בנים ובנות, שהלכו וצמצמו את ההורים, ואנחנו נדרשנו לעזור לאימא, שבסוף החיים שלה הצטמצמו בחדר שינה, הוא כבר לא ירשה לה לצאת מהחדר. לא, לא, תקשיבי, את בבעיה גדולה מאוד, ולא הוא הפתרון. את הפתרון. שום דיבור איתו, שום הצעה אליו, שום דבר לא יעזור. אלא אם כן הוא יסכים ללכת לפסיכולוג ולהבין, ולראות את העולם אחרת.
הוא הלך לפסיכולוג לשיחות.
תקשיבי.
לא יודעת מה הוא דיבר איתו, הוא לא סיפר לי, אבל...
הוא בטח האשים אותך, מה את חושבת?
לא יודעת מה הוא דיבר.
אבל תמיד הם יאשימו אותנו.
הוא אמר ש...
אני יודעת מה זה מזכיר לי, את יודעת מה זה מזכיר לי, זה מזכיר לי גבר בן 57 שאבא שלו נפטר, ובסוף ההלוויה נשארנו קומץ אנשים. הוא עמד, הוא ראה שאין אנשים מסביב, הוא הסתכל על הקבר והוא אמר לו, אתה השם, החיים שלי דפוקים בגללך, אתה עשית ככה, אתה עשית ככה, לא עשית ככה, לא עשית ככה, טו עליך, כל החיים שלי בזבל בגללך. עכשיו תקשיבי, גבר בן 55, שכבר 30 שנה לא חי בבית, איך עוד אפשר להאשים את אמא ואבא שאכלו לי ושתו לי? הבן שלך בן, עוד נושק ל-34. 5 שנים, בוא ניתן לו, בוא נגיד, לא בגיל 24, לא נגיד 10 שנים. מגיל 29, כבר 5 שנים, הוא אדון לעצמו. ותראי איך הוא לא לוקח את החיים שלו לשום מקום. וזה ברור שבמחשבתו מי שהשם זה אמא ואבא והעולם. הוא לא יודע לקחת אחריות על חייו. הוא לא יודע לקחת אחריות על חייו. לכן שום דבר שתגידי לו לא יעזור. שום דבר. או שימצא איזה פסיכולוג שייתן לו בראש ויוציא אותו לדרך, או אולי אפילו קואץ' מאמנת, אבל שהוא יתחבר מאמן, שייתן לו גם תפקידים, או שאת, אם את רוצה להציל את הבן שלך, אם את רוצה להציל את הבן שלך, כי הוא רק נושק ל-34, הוא עוד לא בן 54. את צריכה לקבל עזרה ולדעת מה את, איך את אמורה עכשיו לנהל את הבית ככה, שלאט, לאט, עם הזמן, הוא יתחיל לקחת אחריות על חייו.
מי יכול כן לתת לי
זו? זה יכול להיות נשים מאמנות וחזקות, גם כן עם כל מיני תארים, מהמרכז שלי. יש לך עת ונייר?
כן.
תרשמי. 054-393.
כן.
6868. ותתקשרי ביום ראשון, כי המרכז סגור עכשיו. ותתייעצי שם עם מי שמנהלת את כל הנושא הזה של האנשים ש...
נמצאים שם אנשים.
ותדברי איתה, תספרי לה, תגידי לה שדיברת איתי ביום שישי, ותקדמי את זה משם. ונראה, עכשיו, אני רוצה להגיד לך, את לא תצליחי לעשות את זה לבד. את תצטרכי לגייס חבר, חברה, חברים, כי זה נוגד את כל האינסטינקטים הראשוניים האימהיים שלך. כי את רואה את טובתו כאן, עכשיו,
לא, לא, לא,
כרגע.
לא, ממש לא,
לא,
לא. ממש לא.
אוקיי.
אני...
בסדר, אני שמחה, אני שמחה. כי
לא, לא, זה, אני פשוט רואה כמו... למה אני התקשרתי, כי אני פשוט כבר הגעתי למצב שאני לא יודעת מה לעשות, ואני מדברת איתו, ואני אומרת לו,
כן. אל תדברי יותר, אל כן. תדברי יותר. אני עכשיו נותנת לך עצה שאני נותנת להורים עם ילדים צעירים. רק את, נכון להיום, יכולה לראות מה יקרה עוד 10 שנים קדימה. הוא לא. הוא אומלל מאוד, רע לו, הוא חושב שהעולם הזה רע, אכזר, לא הולך לקראתו, העולם הזה לא מספק לו דברים שמגיע לו, שהעולם הזה יספק לו, והוא לא מבין את החלק שלו בעניין הזה. הוא מצפה שזה יקרה, זה לא יקרה. זה כמו משפט שאני אומרת להורים, אחד מהדברים של הורים זה שהם חושבים שתפקידם לגרום לילדים שלהם אושר. כאילו לוקחים על עצמם את האחריות לאושרם של ילדיהם. עכשיו, אני אגיד לכם משהו בכנות. אנחנו הרבה פעמים לא יודעים לדאוג לאושר של עצמנו. אז איך אני יכול לקחת אחריות על בן אדם אחר? התפקיד שלי זה ללמד את ילדיי מה לעשות כדי להיות מאושר. מתי להתעקש, מתי לוותר, מתי לעשות, מתי ללכת הצידה, מתי להתערב, מתי לברוח, לראות מה הצרכים שלי, לראות איך אני מגשימה את הצרכים שלי בלי שאני פוגעת במישהו אחר. זה התפקיד של ההורים, ללמד את הילדים שלהם מה הם צריכים לעשות כדי להיות מאושרים כל זמן שהם לא פוגעים במישהו אחר. הוא לא יודע לעשות את זה. מישהו שם דאג לאושרו כל הזמן. בגלל זה דבר ראשון שאלתי אותך, האם הוא עבד כשהוא למד את תואר שני, וברגע שאמרת לי לא, אני עליתי על חלק מהבעיה.
תראי, בתיכון הייתה לו איזושהי בעיה חברתית, נקרא לזה, באמת הציקו לו נורא, והוא סבל מאוד.
סקנצ'יק, תקשיבי.
הוא היה בטיפול פסיכולוגי.
יש הרבה נסתר והרבה דברים שאני עוד לא יודעת, ואת תמיד תוכלי לגייס אותם כהסבר, למה בעלך ואת התנהגתם באופן כזה, וזה מובן, וזה גם ברור שהכל בא מהאהבה, וזה מובן. אבל גם אז, התנהגתם בכאן ובעכשיו. מבינה? כשאני רואה גבר בן 25, אני בגיל 25 הייתי עם 2.5 ילדים, כשאני רואה גבר בן 25, לומד, ואני יודעת מה זה לימודי תואר שני. אני יודעת מה זה. ולא מתפרנס בינתיים, אני מבינה, לפחות חלק מהבעיה. כי הוא לא עלה בדעתו שהוא צריך לעבוד תוך כדי, ולהביא הביתה כסף.
העניין הוא שתואר שני לא עלה לו, את מבינה,
אם את... לא חשוב שלא עלה לו.
כן,
הוא המשיך לחיות בבית.
כן, כן,
ולאכול מהכסף שלך, בלי לתרום לבית שהוא נמצא בו. הוא קנה לך פרחים, הוא אמר לפעמים שבי אני אשטוף את הבית, הוא עבר במכולת, שלחת לו הודעה, מאמי, לפני שאתה עולה הביתה תעבור למכולת, תביא שני חלב, לחם, ונגמרו לי המלפונים, זה עלה בדעתו של מישהו? לא, כי הוא נסיך, כי היו לו, הייתה לו ילדות קשה, כי היה, עשו עליו פעם חרם.
זה היה נורא, זה היה פשוט נורא.
אני מאמינה לך.
זה פשוט
חייאטרי. נורא, 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 אני מאמינה לך. ואתם המשכתם בקו הזה בלי להוציא אותו לעצמאות. והוא רגיל שכולם מרחמים עליו, הוא לא צריך לעשות כלום. והוא לא יודע איך לגרום לעצמו אושר ושמחה. כי תמיד דאגו לו אחרים לדבר הזה. והנה לכם, כל ההורים של בני 3, 6, 9, 13, שמקשיבים לי עכשיו, תבינו את הנזק הנוראי של פינוק. תבינו את הנזק הנוראי של הגנת יתר. לפנק מדי פעם, כן. להגן על הילדים, בוודאי. אבל ברגע שזה הופך להיות הגישה החינוכית, זה הופך להיות היום-יום, שם מגדלים ילדים שלא יודעים לדאוג לעצמם. מסכנים. ואז בגיל 57 עומדים ומאשימים את אבא שלהם שמת, שהחיים שלהם בזבל בגללו. לא נכון, זה בגללם. אבל הם לא יודעים לעשות את זה אחרת, הם רק יודעים להאשים. אז אני מקווה שתמצאי מזור יקירתי, תפסיקי לדבר איתו. דיבורים לא יעזרו.
ביום ראשון באיזה שעות אפשר?
שעות רגילות של משרד, 9 עד הערב, 9 בערב. עכשיו יותר מזה, תעשי דברים קטנים, כמו תשבי בסלון, ואם את רוצה לראות טלוויזיה והוא רוצה להחליף ערוץ, תגידי לו, אני לא רוצה, אני עכשיו רואה את הדבר הזה. גם אני גרה כאן. תתחילי לעמוד על שלך. תתחילי לעמוד על שלך. ואם את יושבת בסלון ואומר, אם את יכולה לעשות לי ככה וככה, תגידי לו, אני יכולה, מאמי, אבל אני לא רוצה, קום תדאג לעצמך.
אין לי דברים כאלה.
ברור שאין לך. אני בלי לשאול אותך ידעתי שאני צריכה להגיד לך לעשות את זה. אתה משרתת שלו. למה שהוא עושה?
הוא עושה מה שהוא רוצה, זאת אומרת, אני לא...
מצוין. את לא צריכה לשרת אותו עוד יותר טוב.
אני לא משרת את עצמו.
יופי, 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 אני שמחה.
הוא גדול, הוא יכול...
כן, לדאוג לעצמו, בסדר?
כן.
אז צריך למצוא את המקומות שבהם, לאט לאט הוא יבין, וגם לבוא ולהגיד לו, אני צריכה את עזרתך. המשאבים שלי מדלדלים. לא להגיד לו, צא לעבוד, אני צריכה, המשאבים שלי מדלדלים. לך תעשה את הדבר הכי פשוט שיכול לעשות גבר צעיר, תביא כמה גרושים הביתה. עכשיו יגיד, אני לא יכול את זה, לא מוצא מזה, אין עבודה בזה, בקרור שהוא יגיד. טוב, לא חשוב, זה, אני כבר חוזרת על עצמי, זה צריך להיות מאוד עמוק. ליבי ליבי לך, אני מחבקת אותך מאוד, ואת תצטרכי עזרה בלעזור לו.
כן.
כן. שבת שלום, יקירה.
תודה רבה.
בבקשה, כל טוב. טוב, אני יוצאת לפרסומות, אמרתי לדעתי את הכל. רק תקשיבו לזה כדי לדעת מה לא לעשות. אוקיי, תקשיבו, קיבלתי כמה תגובות, סבבה. קודם כל שואלת אימא, בעקבות השיחה האחרונה שלי, מיכל, האם זה נכון גם ליישם על חייל בעזה מאז השבעה באוקטובר? תקשיבו, כל מה שאמרתי זה נכון ליישם על כזה סיפור. ושימו לב, כשאמרתי פינוק, פינוק יתר, ואמרתי הגנה, אמרתי הגנת יתר. ברגע שזה הופך להיות רק זה והכל. כשיש לי חייל בעזה, משבעה באוקטובר, אם זה חצי שנה או 10 חודשים או חודש, או בכלל, כשיש מצב, אני אתייחס רגע לחייל, והוא חוזר, ברור שאני אפנק אותו, אני אכין לו ואני אתן לו, ואני אתן לו לישון ואני אעיר אותו כשהוא יבקש, ואני אתן לו גם כסף, כי גם נראה אין לו עבודה עכשיו, אני אתן לו גם כסף לצאת עם החבר'ה, לשבת באיזשהו פאב או איזשהו משהו כזה. מה לעשות כשהכל צריך להיות מאוד מותאם? אם החייל הזה שעכשיו הוא בעזה, בכלל הוא במסגרת ה3 שנים צבא, זה מה שהוא עושה, זאת התרומה שלו. הוא לא יכול להיות גם חייל קרבי וגם לעבוד ולהביא כסף הביתה. אני לא מצפה ממנו בכלל. לכן זה לא אותו דבר. וכשחייל חוזר מעזה, או מיהודה ושומרון, או מהגליל, כשחיילים חוזרים, וואי, אני זוכר את החיילים שלי. וואי, וואי, וואי. את הכביסות, את הנעליים, את הניקוי נשק, את איך הוא היה, איך, וואי, הייתי, אני סיפרתי את זה לחבר שלי לא מזמן, אני זוכרת, איך הייתי מבקעת לו יבלות כאלה עם מים שהיו לו, וואי, בחייך, אחד כזה, לא אומרים לו מה, תעמוד ותכין לעצמך, תחמם את האורז, מחממים, ברור, כך שכל זה לא נכון ליישם על חייל בעזה מאז השביעי לעשי, את כל זה נכון ליישם ברגע שאני רואה, שהגבר הצעיר, שהוא הבן שלי, או הבת שלי, שגרים איתי בבית, הם אימפוטנטים של החיים. הם לא מצליחים להניע את עצמם. כל דבר יש להם סיבה להגיד למה לא. למה לא העבודה הזאת, למה לא העבודה הזאת, למה לא החברה הזאת, למה לא היציאה הזאת, למה לא, למה לא. כל דבר הוא למה לא, הוא לא בדיוק מה שהם רוצים. ועדיין גם לא תורמים בבית. זה אני מייחדת את זה. ועכשיו אני גם רוצה להגיב למשהו ששלחה לי כנראה, זה מתוקה, כשאתם זוכרים שדיברתי בתחילת השנה, בתחילת התוכנית, על הילדים שיחזרו בראשון לספטמבר ומה שהם עברו, גם הקורונה וגם המלחמה ובאמת. אז היא אומרת לי, בוקר טוב, כמאזינה קבועה של מיכל דליות וכמחנכת כיתה בתיכון, הזדהיתי עם כל מילה שלה בפתיח עכשיו של התוכנית. רק מבקשת להזכיר גם את ציבור המורים, המחנכים והמחנכות, שבכל התקופה הזאת עובדים מכל הלב במטרה לתת מרחב בטוח ככל הניתן, ומעטה של ביטחון שבשגרה. לנהל שגרה בצל מלחמה לא קל, חלקנו איבדנו בוגרים יקרים ואהובים. אז איומי השביטה, המאבק הוא צודק, אבל בבקשה להזכיר גם אותנו ולא רק את התלמידים. אשמח אם תוכלו להעביר את המסר, תודה רבה ושבת שלום. ואני מעבירה את המסר והפעם אני מסכימה איתך, על כל מילה, כל מי שנשאר במקצוע, כל מורה ומורה, כל מחנכת ומחנך, כל עובדת הוראה, עובד הוראה, שפו לכם, באמת, אתם תקבלו בראשון לספטמבר ילדים, וואו, כמה קשה הולך להיות לכם, כמה קשה גם היה לכם, נכון? ולא רק איבדנו בוגרים, חלק מהמורים והמורות גם איבדו אחיין, בן משפחה, הבן נלחם, הבן הוא החייל. נכון, אז ההערה שלך היא בהחלט במקום, בהחלט במקום, ואני, תודה שכתבת. אז כל המורים, כל ההורים שחושבים שהילדים שלהם נדירים ומעממים ונפלאים, והמורה המורה מעצבנת, בבקשה רגע באמת לזכור שגם המורה חיה במדינה הזאת, וגם למורה יש דעות, וגם למורה יש קרובים וקרובות, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה היה איתם. והמורה צריכה בסוף להתמודד עם 30 ילדים, כמו הילד שלך. ולא רק עם אחד או שניים, כמו שיש לך בבית. אז את זה תמיד לזכור. ומאירה, שאני מחכה לי שיחה, כן? אוקיי, ואני עוברת לשיחת הטלפון. שלום.
הלו?
כן, שלום, אני איתך. היי, תודה שחיכית.
אור, תודה. אני ממש מתרגשת לדבר איתך, אני שומעת אותך כל שישי.
תודה.
הבת שלי בת 4 תכף, והיא עושה קקי בתחתונים. פיפי נגמלה ממש ממש בעצמה, היא ביקשה להוריד חיתול, ובחיים הפספסה גם לא בגן, וקקי עדיין מתעקשת לעשות בתחתונים.
רגע, היא לא מבקשת חיתול עבורו?
זהו, הפסקנו חיתול לפני חודש.
לחודש.
בשביל קקי, כי הייתה מבקשת כל פעם חיתול לעשות קקי.
רגע. היא כבר גמולה בערך שנה, אבל כל פעם שיש לה, כל פעם שיש לה קקי, אז היא מבקשת חיתול, והיא הייתה עושה את הקקי בתוכו.
כן, בדיוק.
אוקיי.
אין לי קצת לקנות חיתולים. אני גם חודש מיני, ועוד מעט תהיה באמת תינוקת בבית. ועכשיו כשהיא צריכה קקי, היא אומרת, היא שואלת, אם היא יכולה לעשות בתחתונים, ואני אומרת לה שאני מעדיפה בשירותים, אבל... ואז היא עושה בתחתונים. היא מבקשת, היא שואלת.
היא כאילו מבקשת רשות.
מבקשת רשות, כן.
כן. אני רק בודקת, אני לא אומרת לך לעשות, אני רק שואלת בבודקת. היא באה והיא אומרת, אמא, יש לי קקי, אני יכולה לעשות בשירותים? במקום להגיד לה...
לא, היא אומרת, אני יכולה לעשות בתחתונים.
מה היא אומרת?
היא אומרת, אמא, יש לי קקי, אני יכולה ללכת, אני יכולה לעשות בתחתונים?
מה יהיה אם תגידי לה, לא. עכשיו לשירותים.
אמרתי לה.
ככה. לא אני מעדיפה ש... אמרתי לה, לא.
אמרתי לה פעם אחת ככה או פעמיים, והיא עדיין צריכה, היא בוכה, צורחת לפעמים.
ולא.
בכל זאת.
אוקיי. עכשיו, חוץ ממה שסיפרת לי עכשיו, מדברים על זה במשך היום? זה עולה בשיחות ביניכם?
לא, בכלל לא. אני משתדלת לא לדבר על זה בכלל. וגם כשהיא מבקשת, אז... אני פשוט עונה לה וכאילו מנסה לא לדבר על זה.
אוקיי, וזה קורה פעם ביום?
לא. זה יכול לקרות פעם ביומיים או פעם בשלוש, אני חושבת שהיא מתאפקת הרבה.
זאת אומרת שהיא גם עוצרת את זה. תראי. לו היינו מדברות, הייתי אולי, הייתי שואלת המון 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 שאלות, ואולי היינו מבינות איך זה התחיל או מה בדיוק קרה שם. אבל בסיכומו של דבר, מה שהילדה עושה בעצם, זה היא רוצה להיות בשליטה. כי קקי לא בורח, עושים.
נכון.
והיא רוצה להיות בשליטה, זה יכול להיות מכל מיני סיבות, הייתי יודעת או מבינה אותם יותר, אם היינו משוחחות אחד על אחד. אני חושבת, עוד כמה זמן את צריכה ללדת?
עוד חודש.
עוד חודש. טוב, בואי נניח לזה, אנחנו צריכות את... ובראשון לספטמבר היא הולכת לגן חדש או לאותו גן?
כן, גן חדש לגמרי, כי היינו גורות בברלין, וחזרנו לפני 3 חודשים. וגם בלי האבא. אז יש לה הרבה...
יש לה המון שינויים.
המון שינויים.
אבל את כל הדברים האלה בעצם כבר התחילה לפני שנה, כל הסיפור עם הקקי. כן. נכון?
כן. זה לא חדש.
טוב, אז היה פה משהו בחייה... אילץ אותה, את הנפש הרכה של הגוזל הקטן בין השלוש, משהו במציאות החיים נתן להם תחושה של אובדן שליטה, ולכן הדרך, הילדים יכולים לשלוט רק על הסוגרים שלהם, שזה הפה, הפיפי והקקי.
נכון.
על כל הדברים האחרים לילדים אין שליטה, אנחנו לוקחים אותם, נותנים להם, כן מרשים להם, קושרים אותם, חוגרים אותם באוטו, מרימים אותם, לא מרימים אותם, נותנים להם מה שהם רוצים, לוקחים אותם בלי שהם רוצים, זאת אומרת, באמת, אין להם שליטה. ועוד משהו שם היה בתוך חייה, שנתן לה איזושהי הרגשה של אובדן שליטה, ולכן היא בעצם התחילה לייצר שליטה רק על הדבר האחד שהיא יכולה.
היא אומרת שהיא מפחדת לעשות בשירותים.
כן, היא אומרת, בדרך כלל אנחנו נותנים להם את הרעיון הזה. בדרך כלל שואלים אותם למה ומה, אוקיי, יכול להיות שהיא מפחדת, גם אם היא מפחדת אין מה לעשות. קודם כל, מה שצריך לדאוג, זה שהיא לא תעשה פעם בשלושה ימים, זה, 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 זה לא טוב, זה לא בריא פשוט. אז זה לדבר עם הרופא ילדים, האם באיזשהו אופן אפשר לגרום לזה שהיא, יהיו לה צרכים פעם ביום או פעם ביומיים, לא פעם בשלושה. זה תתייעצי עם הרופא או רופאת ילדים. עכשיו, אם היא תגיד פעם בשלושה זה בסדר, אין מה לדאוג, הכל תקין אצל הילדה, אז תניחי לזה. אבל קודם כל תבררי את זה רפואית. אני הייתי באה אל הילדה בת ארבע, היום, מחבקת אותה, שמה אותה על הברכיים ואומרת לה, את יודעת? נכון, כל פעם שיש לך קאקי, את מבקשת את רשותי לעשות בתחתונים. עכשיו, אני חושבת שאת לא צריכה, תבקשי יותר. את יודעת למה את לא צריכה לבקש יותר? כי את קובעת. את, לא, זה מה שאת אומרת לה, תקשיבי טוב. אני רוצה לתת לילדה תחושת שליטה. וכדי לתת לה תחושת שליטה, אני קודם כל אומרת את זה, ואז אני גם אתייחס לזה באיזשהו אופן. לכן את אומרת לה, תראי, אני מבקשת שלא תבקשי ממני יותר איזה, איזה. לא צריך את, את הזה. תכף אני אגיד לך גם מה לעשות השלב הבא.
Okay.
את לא צריכה לבקש את הסכמתי. את יודעת למה? כי את קובעת ואת מחליטה איפה את עושה קאקי. זה הגוף שלך, זה הטוסיק שלך, זה הקאקי שלך, ואת תחליטי. לא צריך בכלל לברר איתי. בגלל זה, מהיום, ברגע שתבואי ותגידי, אמא, אני יכולה לעשות קאקי בחיתול, אני אחייך אלייך ואני אזכיר לך ואני אגיד לך, את מחליטה. וזאת המנטרה שאת אומרת מהיום. היא באה והיא אומרת, אמא, אני יכולה לעשות קאקי בחיתול, תחייכי ותגידי לה, את מחליטה.
בתחתון.
בתחתון. תגידי לה, את מחליטה ותלכי משם. והיא תעשה בתחתון. 3, 4, 5, 8 פעמים. 10 פעמים. אמא, אני יכולה לעשות קאקי בתחתון? את מחליטה ולכי משם. זאת אומרת, אני קודם כל, אני רוצה להוציא אותך מהדבר הזה. כרגע בתוך הקאקי גם יש את מעריכת היחסים איתך. אני רוצה להחריג, שתחריג את עצמך במקום הזה. קודם כל, אני לא שם. זה שלך, את מחליטה. אפילו את התנועה הזו עם הידיים לעשות. מהיום אין טעם לשאול אותי, כי זה, את מחליטה, את קובעת. ולא לעשות מזה, הגוף שלך, ואת גדולה, ואת חכמה. תזרקי את כל הדברים האלה. קצר, ענייני. זה הכל. עכשיו, אולי זה יעבוד, אולי זה יעזור. ובתוך זה, גם הייתי מדי פעם נותנת לילדה ביום יום, בדברים אחרים, איזושהי תחושה של שליטה. למשל, הייתי באה והייתי אומרת לה, אוי, אני נורא מתלבטת. או אנחנו, או לתת לה להחליט. עכשיו, נותנים לילד להחליט, בין שני דברים שמקובלים עליי. את יודעת, עשיתי היום גם שניצלים וגם קציצות. מה בא לך? מה את מחליטה? ותשתמשי במילה הזאת.
אני נותנת לה החלטות כל היום.
את כן נותנת לה?
כן, היא מחליטה מה היא אוכלת, מה היא עושה, היא מחליטה הרבה. המון אפילו. גם מה היא לובשת, הכל היא... נותנת לה מלא החלטות.
אוקיי. עכשיו, את לפעמים גם מוותרת על הרצון שלך או על החינוך שלך, העיקר לתת...
בוודאי.
את כן?
הרבה פעמים, כן. אני מוותרת
לכל
הזמן על הכל.
אז לא טוב. לא טוב, יקירה. ממש ממש לא טוב.
היא בוכה הרבה וצורחת.
נכון, אז היא צריכה... למה? היא בוכה הרבה וצורחת.
אני אגיד לך, היא גם כשהיא מכה לבכות, לפעמים היא כאילו, אני רואה לי שהיא עושה את זה, אבל אולי לא. היא כאילו באה
להקיא,
ואז אני נלחצת נורא.
אז מה יקרה אם היא תקי? ילדים מקיאים. שהיא תקי. תראי, תראי, תראי. תראי, בכי, צעקות, התקפת זעם, הקאה. זה טקטיקה כדי לגרום, לא מודעת, לא מודעת ולא במזיד, אבל זה טקטיקה כדי לגרום לי, אמא או אבא, לתת לילדה מה שלא רציתי לתת לה מראש. הבעיה היא שזה עובד לה.
ברגע זה עובד לה, ממש, כי היא רק משלה לבכות, אני נלחץ.
אז ברגע שהטקטיקה הזאת עובדת, אין שום סיכוי שהיא תפסיק.
אני צריך לתת לה לבכות.
כן, לשבת לידה ולהגיד לה, את כועסת, את רוצה שאני אתן לך, אבל אני לא. תגידי לי, מי מנהל ילדה בת ארבע? למה לגדל מפלצת קטנה בת ארבע, שחובת, שצורחת וצועקת וחושבת שהיא מנהלת את העולם?
ממש.
למה? מסכנה. זה לא, 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 לא שמים על כתפיים, גם לא של ילד בן תשע, דבר כזה. אז מה שאני חושבת זה, שאת צריכה הדרכת הורים. וכמה שיותר מהר.
כן, נכון.
את צריכה ללמוד, להבין שתפקידך לחנך את הילדה הזאת, ולא להיכנע לילדה הזאת. לוותר מדי פעם, להיות גמישה מדי פעם, נכון. אבל לא להיכנע?
כן.
תקשיבי. אנחנו נסיים רגע את השיחה, אני אגיד למאירה מה, לחזור אלייך ומה להגיד לך בהמשך, מאירה תיקח את השיחה הזאת. כי אנחנו צריכים לסיים, יקירה, אתם שומעים את המוזיקה.
אוקיי.
אז פתרון בעצם מה לעשות, אמרתי לך, הדרכת הורים חובה, ואתם תמשיכו ותהיו איתנו ותתקשרו ל-0552-103-103, ושלחו לשני ולמאירה הודעות וואטסאפ ל-054-70-103-70, כמה דקות ואני חוזרת. 103 FM, כאן מיכל דליות, אנחנו בשעה השנייה שלנו, עורכת מאירה פרץ ומפיקה שני רומנו, אחרי לשידור שקד מורג, ומי שמעביר לכם את כל זה בדיגיטל, בפייסבוק לייב, הם גלרי רביב, אחיעד לוק ורעות מתיתיהו ארגון. אני רוצה רגע לקרוא לכם שאלה שהגיעה. שלום מיכל. הילד שלי הולך את א' ולא רוצה ללכת לבית ספר. חשוב לציין שהוא כן הביע התרגשות לפני מספר חודשים, אבל ככל שמתקרבים לפתיחת שנת הלימודים הוא נרתע מהרעיון. מה אפשר לעשות? זה כל כך מזכיר לי גם את הילדים שלי וגם חלק מהנכדים וגם אלפי הילדים והמשפחות האחרים. תקשיבו. העלייה לכיתה א', ואחר כך היום זה גם החטיבה, פעם זה היה תיכון, היום זה היה חטיבת התחתונה, הממוחה, זה זין, ואחר כך זה גם יוד. או בר מצווה, בת מצווה, יש כל מיני אירועים בחיי הילדים, שאנחנו נותנים להם כזו משמעות, שהילדים חשים את זה. ומשמעות זה איזשהו עניין של כובד, של רצינות, של התרגשות. כיתה א' הוא אחד מהם, אז מצד אחד, וואו, כיתה א', אני יודע לקרוא ולכתוב, ואני הולך לבית ספר, וזה איזשהו משהו. צד שני, זה נורא מפחיד. הרבה ילדים, זה אחד המעברים היותר קשים, שיהיה לכם ברור. נכון שגם בגן היו 30 ילדים, אבל היו שם גם כמה תומכות חינוך, שתיים שלוש גננות ושתיים שלוש סייעות, שהיום נקראות תומכות חינוך, ובצדק. ושיחקו, ואם לא ישב בריכוז ניסו לשכנע אותו, אבל אם לא אז הוא הלך לאיזה פינת משחק, וגם יוצאים אחרי שעה וחצי להפסקה של שעה וחצי בחצר. זאת אומרת, באמת אין, כל הדברים האלה לא יהיו. זה לשבת, נכון, היום קמים ומסתדרים וכבר לא כך יושבים בתורים, אבל עדיין יש, זה מעבר מאוד רציני. זה יותר מזה, תחשבו על זה, זה גם מקום שבו אתה מתחילים לשפוט אותך על פי הציונים, על פי ההתנהגות, על פי ההתקדמות. עושים וי, מה כתבת נכון, מה לא כתבת נכון, אם הלמד יצא לך מהשורות של האותיות, כן, לא, פעם היו מוחקים מאוד לילדים, אתם יודעים מה זה לכתוב לכתוב, ואז באים ומוחקים לך? איזה מחיקה זאת של הנפש. לא, באמת, תחשבו על כל הדברים האלה, אז כך שזה נורא מרגש, וזו סיבה לפחד. באמת. עכשיו, קודם כל אני מציעה, לא ממש לדבר על זה, אלא להגיד עם הילקות מחום זה, ואוי, גמרתי, בוא הרגע, אני בודקת אם אני גמרתי לעטוף את כל הדברים. לא לנגח אותו באופן ישיר. אתה יודע שהולכים לבית ספר ביום ראשון הבא, נכון? לדבר נאמר על הלימודים או על הספרים, ואז הוא יבוא והוא יגיד, ואני לא רוצה ללכת לבית ספר. ברגע שהוא אומר, אני לא רוצה ללכת לבית ספר, מסתכלים עליו בהמון אהבה ומלא חמלה, וקודם כל מבינים מה קורה, והוא עבר מלחמה שנה שלמה, ואני לא יודעת עוד איך, וגם לרוץ המקלטים או לממד או לעמוד בחדר המדרגות, זה לא בקטנה, ולא משווים את זה לילד שהיה בעוטף או עזב את קריית שמונה, הוא עדיין חי בצפון. כמו שבשנה שעברה, בשבוע שעבר עלתה סבתא, ודיברה פה שהנכד שלהם עדיין, הם לא התפנו מהצפון, כי לא כולם התפנו. זאת אומרת, אין פה מה יותר גרוע ממה יותר גרוע, מה, חוויה של ילד היא הכי גרועה שיכולה להיות, והיא שלא. ולכן, אז ברגע שהוא אומר, אני לא רוצה ללכת לבית ספר, מסתכלים עליו, כמו שאמרתי, באהבה ובחמלה ובאכלה. אפילו מלטפים, אם זה ילד שאוהב מגע, מחבקים, שמים יד על הכתף, נוגעים בלחי. ואומרים לו, פיצקי אהוב של אמא, ביום ראשון אתה תלך לבית ספר עם כל הילדים שעולים לכיתה א'. ואבא, או אני, או סבא, מי שאתם יודעים שיקח אותו, יהיה איתך. ואני גם יודעת שבהתחלה באים ונכנסים לכיתה ונראה. ואתה יודע מה הכי אני בטוחה? הכי אני בטוחה, זה שאתה, עם כוחות הסופרמן שלך, תתגבר. נכון, בהתחלה לא תדע, או תצטרך לבחור את החברים שלך, ועד שתתרגל אל המורה, ואני שמעתי שהיא מורה מעולה, שמעתי כבר מילדים שהיו בכיתה שלה. אתה תתגבר, אתה גם תאהב את זה. וזהו, וזהו, לא להגיד משפטים כמו אתה לא צריך לפחד, הוא מפחד. אז למה להגיד לו, אתה לא צריך? לא להגיד לו, לא יקרה כלום, הכל בסדר. אולי כן יקרה משהו? לא הכל בסדר? אוקיי? צריכים להבין את הדברים האלה. לדבר על, קודם כל לסגור את העניין. גם אם הוא אומר, אני לא רוצה ללכת לבית ספר, אז להגיד לו, פיצקי, אתה יודע שביום ראשון תלך לבית ספר? עם כל הילדים שהולכים לבית ספר, מיליון ילדים בארץ ישראל, יחזרו לבית ספר ביום ראשון. ואז להמשיך ולהגיד, ואני יודעת שיש לך כוחות ויכולות והתגברת, ואתה זוכר שעשו לך בדיקת דם? איך? אמנם בכית, אבל איך התגברת? ואתה זוכר שעברנו דירה, או אתה זוכר שנכנסת לגן, נותנים להם הוכחות. אתה זוכר שהילד ההוא בגינה, רדף אחריך ואיזה אומץ היה לך, נותנים להם הוכחות אמיתיות. מדוגמה או שתיים, לא צריך יותר. על כוחות הסופרמן שלו, אוקיי? דברים כאלה. זה מה שיש לעשות. מצד אחד, שיהיה לו ברור שאנחנו לא נבלים מזה, והוא כן ילך לבית ספר, ומאידך, בצד שני, לתת לו את התחושה שאנחנו נורא סומכים עליו, ולא מזלזלים בפחדים שלו. יכול להיות שבהתחלה יהיה קשה עד שתתרגל, ועד שתכיר, וזה וזה, וזה וזה, כאלה. זהו, זה מה שיש לעשות. ולשיחת הטלפון, שלום. מישהו צועק פה, שלום, אלן.
שלום, מיכל מדברת מירי. רציתי לשאול לגבי בת שלי, לדעתי זה בעיה של כולם. אני מציעה לה ללכת לאיזה חוג, לאיזה סדנה. לא בא לי, לא בא לי. וכשהיא הולכת לשם, היא נהנית, כשהיא יוצאת, אמרתי איך היה? היה כיף? אז אני לא יודעת.
רגע, רגע, אם היא אמרה לא בא לי, לא בא לי, איך הצלחת להביא אותה לשם?
אמרתי לה, אז יש לך לעשות משהו אחר היום, ואז היא משתכנעת והולכת, ואחר כך היא נהנית.
אז מה השאלה שלך? מה לעשות?
השאלה, כן.
להמשיך לעשות אותו דבר. להמשיך לעשות כל פעם אותו דבר. כל פעם אותו דבר. לא לוותר.
והם אומרים לי, הילדים אומרים לי, את מחריכה אותנו.
תגידי להם נכון. ועכשיו לחוג. ברור? ברור שאני מחריכה אותם. מה זאת אומרת? מי יודע יותר טוב מה טוב לה? להיות בבית עם המסך או ללכת לחוג? וגם אני יודעת שהיא נהנית. אז אני אכריח אותה ליהנות, מה לעשות?
זהו, כשהיא יוצאת, למשל, היא בשמונת יתר, והיא שאלתי אותה מה המטרות שלך, היא אמרה, ללמוד קונדיטוריה ולהרזות. ואז, היא כבר גדולה, אז לא מתאים לחוגים של קטנים, זה קאנטרי. ואז אני לוקחת אותה איתי, וכשצריך לצאת, לא בא לי, לא בא לי.
להגיד לה, ברור לך שאת תציג גם שלא בא לך. ונכון, את זוכרת שאמרת לי שאני מכריחה אותך, אז עכשיו, לצאת, איתי, הנה אני מכריחה אותך. וזה מה שתעשי כל יום, 4 פעמים, 5 פעמים בשבוע, כל יום, זה התפקיד שלך. היא לא רוצה?
היא בעצמה מודעת, היא אומרת, אני אקח בגדם,
אבל תקשיבי,
כי אני יודעת, כשאני אבוא, אני ארצה.
בסדר, אבל היא לא תרצה, כי בבית, כי להיות עצלנית...
לא, והיא לוקחת לפעמים בגדם, והיא כן נכנסת.
אני חוזרת ואומרת לך, נכון, המאבק הזה קשה, וזה התפקיד שלך, זה אחד מהתפקידים שלך. זה אחד מהתפקידים שלך. קשה לה להניע את עצמה, אז כרגע את זאת שמניעה אותה. כשהיא תהיה יותר גדולה בשנות ה-20 שלה, או כשהיא כבר תחיה לבד, היא תצטרך להניע את עצמה. אבל כרגע זה חלק מאחריותך. יש לה עודף משקל, את תעזרי לה, כמו שכשאתה קטנה לה הלכת לדיאטנית, כמו שאת קונה אוכל לא משמין, כמו שאת עושה קניות בסופר, את מסתכלת על ה-5% ולא על ה-28%. אותו דבר. זה חלק מהתפקידים שלך, תכריחי אותה. אין, ותקבלי את זה באהבה, תגידי לה, תגידי בליבך, אני האמא המכשפה. את מכירה את ה...
השאלה, עד כמה אנחנו אמורים להכריח, ועד כמה אנחנו צריכים...
עד כמה, תראי, זה נורא אישי.
נגיד אם זה סדנה של סושי, סבבה, היא הולכת. ואם זה משהו אחר, ציור על קנבס, אז היא אומרת, כאילו, בא לי, לא בא לי.
תראי. החוכמה היא למצוא את...
החוכמה היא...
נכון, אז החוכמה היא למצוא את הדברים שאחרי שתכריחי אותה, היא תצא מהם והיא תגיד, דווקא היה כיף.
נכון, זה מה שקורה תמיד.
אז בוא נראה, אם זה קורה גם... רגע, אם זה קורה גם בקנבס, אז תכריחי גם לקנבס. תקשיבי. אנחנו צריכים לגרום להם לפעול, אנחנו צריכים לגרום להם לצאת מהבית, אנחנו צריכים לגרום להם להיות כמה שפחות בטלפון, אנחנו צריכים לדאוג לכלכלה שלהם ולתזונה ולדיאטה הנכונה שלהם. אנחנו. ואם את יודעת שחלק מהדברים האלה מושגים על ידי זה שאת מכריחה אותך, תכריחי אותה.
השאלה, כשהיא יוצאת מחוג, אני שואלת איך היה, והיא אומרת כיף, איך אני מגיבה לזה?
תגיד יופי, אני שמחה שנהנית, בקטנה. במקום להגיד, את רואה, אז למה אני צריכה להכריח אותך? לא, בגלל זה עכשיו בפעם הבאה תתנגד עוד פעם. לא, תהי עניינית, עזבי, אין מה. זה כמו שאני אמרתי לאחת האימהות מקודם, נדמה לי בשעה הקודמת, תוציא את עצמך מהדבר הזה. ברגע שאת שואלת אותה, איך היה? היא אומרת, היה דווקא כיף. תגידי לה, איזה יופי, סבבה, אני שמחה. זהו. זה הכל.
פעם בא כשהיא לא רוצה ללכת להגיד לה, זוכרת פעם שברה נהנית?
לא, את יכולה. אבל יכול שתגיד, אז מה, היום לא בא לי. אז את תגידי את המשפט הזה יותר. אז את תגידי את המשפט הזה. תעשי את מה שצריך לעשות, ושם נגמר העניינים.
כן, אני שואלת, אז מה תעשו היום?
תראי, תמשיכי לעשות את זה, וזה הכל.
זה גם באוכל, למשל אנחנו קונים גבינות וזה, ואחר כך הם אומרים לי, לא, אבל זה כבר ישן במקרה, לא, אנחנו לא רוצים חלבי, כאילו...
אז תגידי בסדר, אז אני אגמור את זה, ואני מחדשת רק כשזה ייגמר, אז אני אוכל את זה בינתיים, ואל תקני מה שהם רוצות.
אני רוצה לשאול לגבי בת 9, היא מגיעה הביתה, מה נאכל, גם...
לא, רגע, תראי.
מה נאכל היום? וכשאני אומרת, נעשה טוסטים וזה, לא, זה אני לא רוצה, זה אני רוצה, ובסופו של דבר אנחנו עורכים שולחן והם אוכלות, אבל לפני זה, אני רעיבה, ואז אני מציעה, זה אני לא רוצה.
תראי, אז היא אומרת, לא חשוב, הרי בסוף את עושה מה שאת רוצה ועורכת את השולחן, אז תלמדי לזה שהיא אומרת, זה אני לא רוצה, תגידי לה, יהיה בסדר, אבל אמא, את זה אני לא רוצה, ואני שמעתי מתוקה, אבל בסוף תעשי מה שאת רוצה, והן יושבות ואוכלות. תפסיק להתרגש מכל דבר, די, נו. זה ילדה בתשע, באה ואומרת, והיא נורא נורא רעבה כנראה, אז היא גם לא יודעת לאסוף את עצמה. והיא אומרת, חוץ מזה, כמו שאני מבינה, יש לך ילדות חוצפניות. אז, אז יש לך עוד משהו לעשות, אז לעבוד על זה.
תודה רבה לך.
בבקשה, מתוקה. שבת שלום. תודה. הייתה שיחה מצחיקה. אני אומרת. הצחקתי את עצמי. אוקיי. יש עוד מישהי על הקו. שלום.
היי, שלום.
אהלן, שלום.
קוראים לכם.
לכם.
יש לי ילדה בת 2, ותינוקת בת 5 חודשים.
אוו, צפוף. כן, כן.
אני סובלת בהמון שנים האחרונות מחרדה ודיכאון שהולכים ובאים בתקופות.
הבת שלי... את מטופלת באיזשהו אופן?
כן, אני תמיד מטופלת, אם זה עם פסיכולוגית, אם זה עם פסיכואנליטיקה, כל הזמן.
ולא, לא, לא, לא עם כימיה, לא עם כדורים.
לא, כדורים היו בהתחלה, אבל מאז שהייתי בהריונות וילדתי, אז אני כבר לא נעזרת.
אז בדלי. אבל עדיין זאת אומרת, את לא מאוזנת, כי את עדיין סובלת מחרדה ודיכאון, זאת אומרת, עולה יורד.
כן, רוב הזמן אני מתפקדת, ואני מתפקדת מצוין, אוקיי. אבל... כל כמה ימים יכול לקרות לי איזשהו משבר שימשך כמה ימים.
אוקיי, כשזה קורה, רגע לפני שאת שואלת אותי, איך זה בא לידי ביטוי בתפקוד שלך כאימא?
אני בדרך כלל נעתמת, אני משתתקת הרבה, דברים מתסכלים אותי הרבה יותר מהר.
ואז מה, את מתפרצת? את צועקת?
לא, אני אף פעם לא צועקת ואף פעם לא מתפרצת, ההפך, אני יותר עם הרבה אשמה כלפי עצמי, שותקת הרבה יותר ובוכה.
אוקיי, זאת אומרת שבעצם מה שעובר לך בתוך עצמך זה התסכול ורגשות אשם וכל הדברים האלה, אבל כלפי חוץ, בוא נדבר רגע על הבנות. מבחינת הבנות, מה שהן רואות זה אמא שמדי כמה ימים שקטה, בוכה, מסתגרת.
כן, משחקת איתם ופתאום הן עושות משהו שאני עכשיו אמורה, היא עושה הגדולה, עושה משהו שעכשיו אני אמורה כאילו לחנך אותה, אז פתאום אני לא יכולה לענות לה, ואני אפילו נעלבת, אבל תמיד בשקט, שוב דבר לא כלפי חוץ, ואני רואים את זה על הפנים שלי יותר ממה שאני אומרת.
אז מה השאלה שלכם?
השאלה שלי מחולקת לשתיים. אחת, איך אני מתנהלת בתוך הסיטואציה הזאת, שהבת שנתיים שלי, שעכשיו היא בשיאה לחכות את ההורים שלה, לא תחכה את ההתנהגות הזאת, ותלמד שזה מה שעושים, כשכאילו את צריכה לפקוט, את צריכה, כאילו, שלא תלמד ממני שככה מתנהלים. גם כאילו אם אנחנו בחוץ, ואני פתאום חוששת שלא תחכה אותי. ומצד שני, יש גם את הפן של איך אני גורמת לזה שהיא לא מנצלת את הסיטואציות האלה. לא יודעת אם לקרוא לזה מנצלת, כי היא לא עושה את זה
במזיד. לא, לנצל, זה נכון בקשר לילדים, זה בסדר, כי זה מודע, זה לא במזיד, אבל זה מה שהם עושים.
כאילו רואה שאני פתאום במצב לא תפקודי כזה, שאני נורא משתתקת ועצובה, ואז היא פתאום חוטפת ממני דברים, או מרשה לעצמו פתאום לנסות לתת לי איזה מכה קטנה.
אוקיי, עכשיו, עד היום את היית עם שתי ילדות בבית כל היום? או שהקטנה הלכה, או שהגדולה במסגרת?
הגדולה נכנסה למסגרת בשלושה חודשים האחרונים.
עד ארבע?
עד ארבע, כן.
יופי. ואת הקטנה, מתי את רוצה להוציא מהבית למסגרת?
הקטנה כבר במסגרת מהחודש האחרון.
אוקיי, את אישה עובדת, את עובדת מחוץ לבית?
אני בחופשות לידה כרגע, אבל אני אמורה לעבוד, כן, אני אמורה לעבוד מחוץ לבית, אבל זה היברידי כי אני בית, אז לפעמים מהבית ולפעמים...
בתקופות שאת עובדת, את מתפקדת יותר טוב?
כן.
כן, אוקיי. אז קודם כל זה ברור לך שאת צריכה לעבוד, ואת צריכה לעבוד כמה שיותר.
אוקיי.
כדי שכשהילדות חוזרות הביתה בארבע, אפילו בחמש, אפילו בשש, שכשהילדות חוזרות הביתה, שימצאו שם אימא, עד כמה שאפשר יותר בתפקוד גבוה. אוקיי. מספיק שאם חוזרות הביתה בחמש, ואת איתם רק שלוש שעות, שהתפקוד הזה יהיה במיטבו. ולכן, אם מה שעוזר לך זה שאת מחוץ לבית, ואת עובדת, לזה את צריכה לדאוג. מבינה? זה במקום לקחת כדורים. את צריכה לדעת מה עוזר לך, מה גורם לך להיות אישה יותר, שסובלת פחות מחרדה ודיכאון. לצאת לעבודה עוזר לי, יופי, אז אני אעבוד. ואז כשאני אוסף את הבנות בחמש, אני אמא טובה. הכי טובה שאפשר בתנאים האלה. זה אחד. עכשיו תראי, מה שאת אומרת שהילדה לא תלמד ממני, היא כן, ואז היא גם תעזוב את זה. ואני גם רוצה להגיד לך למה. תראי, הילדים, אני לוקחת רגע לביולוגיה. לנו, כמובן לילדים שלנו, אנחנו נולדים עם, בתוך כל מה שיש לנו בראש, כל הנוירונים וכל הכן, כל מה שקורה לנו בראש, יש נוירוני מראה. זאת אומרת, כשהילד מסתכל עליי, זה חוזר אליו, כמו מראה שמשקפת אותי. אני אתן לך דוגמה. כשאת עושה פרצוף כשלמשל, את עצובה. נגיד אני עכשיו עצובה. קורה לי משהו בפנים, נכון? משהו בעיניים, משהו, עצבים קטנים בלחיים, השפתיים, הפינות של השפתיים יורדים קצת למטה, נכון? כן. הילד רואה את זה, ובאותו רגע, זה קורה לו גם בפנים. נוירוני המראה מייצרים את זה שזה יקרה לו גם בפנים ואז הוא נהיה עצוב. עכשיו, דרך אגב, תקשיבי טוב, את לא מאמינה, אבל תקשיבי טוב, אני זוכרת שאמרתי זה לפני איזה שנה, שנתיים. נשים וגברים, היום גם גברים, שעושים הרבה בוטוקס, רמת האמפתיה שלהם יורדת. את יודעת למה? כי הרי הבוטוקס מחזיק חזק את השרירים. זאת אומרת, הוא רואה מישהו עצוב, נוירוני המראה שלו עובדים, אבל השרירים שלו בפנים, או שלה, לא תופסים את הצורה של זה, ולכן לא מייצרים אצלם אמפתיה. תראי את העומק של הביולוגיה של הדברים האלה. זאת אומרת, קודם כל, את שם, את מודל. אני חושבת זה צריך להיות מטווח במלל לילדות. את צריכה להגיד את זה היום לבת שנתיים, כשגם התינוקת שומעת. ואחר כך את צריכה להגיד את זה לתינוקת שוב. ברגעים שזה קורה לך, את מרגישה שזה קורה לך, את מודעת, או את בתוך זה ואת כן?
כן.
את רואה את עצמך בחוץ. באותו רגע, להגיד, אמא פתאום עצובה, עוד מעט זה יעבור לי, אבל את לא צריכה להיות עצובה. אולי, תחשבי, כל פעם שאת רואה אותי עצובה, תחשבי איך את יכולה להצחיק אותי ולשמח אותי. מישהו אחר יבוא ויגיד, זה לא פייר, את נותנת לילדה תפקיד, כל מיני דברים כאלה. אני רוצה להגיד לך, זה תפקיד שתיקח אותו בלב אחי יום אחד. כי לגדול אצל אימא, שמדי פעם סובלת מחרדה ודיכאון, זה בסיכומו של דבר, עם הזמן יותר, בהתחלה זה לכעוס עליה, אחר כך זה יותר להבין אותה, אחר כך זה לחמול עליה, אין מה לעשות. הבנות שלך, זאת האימא שלהם, זאת האימא המתוקה והנהדרת שלהם. זאת אימא שלהם. ולכן, כדי שהיא לא תנצל אותך, אז א', יש סיכוי, אני חוזרת רגע לשאלות שלך, סליחה שאני אהבתי לעצמי. א', יש סיכוי שהיא כן תלמד ממך, אלא אם כן אנחנו, זה יהיה מדובר, זה יהיה שם, היא תדע, כי אני רוצה גם שהילדה תדע שלפעמים אם אני אהיה תצובה, וזה לא בגללה, זה ככה פתאום מהאוויר, ככה פתאום מהשמש, מהקרניים של השמש, ככה פתאום אנחנו לא יודעים למה, להגיד אנחנו לא יודעים למה. ואז אפשר להגיד כל מיני דברים שיכולים להתאים לכם. ואז רק צריך לחכות, ואמא תהיה שמחה לבד, או אולי נחכה לאבא שיחזור מהעבודה, והוא יעשה את אמא יותר שמחה. אוקיי? צריכים לחשוב איך לעשות את זה ולתווך את זה לילדות. כי אני... תראי, כשקורה משהו לא טוב במשפחה, מכיוון שילדים, במיוחד הגיל של הגדולה שלך, ילדים הם אגואיסטים, עד סף נרקסיסטים. זה א' ב' של הישרדות, שזה בתוך ה-DNA. הם אמורים לדאוג לעצמם, זה באמת א' ב' של הישרדות. עכשיו, לכן, כל העולם שלהם סובב סביבם. זה כמו שהתינוקת שלך עוד מעט תיגע בבימבה, אז הגדולה תצעק, זה שלי, זה שלי, זה שלי. בדיוק מהמקום הזה, אוקיי? הכל שלה, היקום שלה, גם אמא שלה שלה. עכשיו, ברגע שהיא רואה אותך עצובה, והיא לא יודעת למה, היא ברגע מסוים תשאל את עצמה אם היא אשמה. ואם זה לא היא, אז הקטנה תעשה את זה לעצמה. מי שהיא בסוף תחשוב שהיא עשתה משהו שגרם לך להיות עצובה וחולה 3 ימים. זה, את מבינה? לכן זה חייב להיות מדובר. זה חייב להיות מדובר.
גם עכשיו, לפני שהיא בכלל, אולי יש לה את העומק להבין...
היא לא צריכה עומק, היא לא צריכה עומק. היא לא צריכה עומק, את העומק, עד שיהיה לה עומק, היא תהיה ב9. אין פה עומק. ילדים, אין להם תפיסה מופשטת. היא לא תוכל להבין למה זה ומאיפה זה. היא רק צריכה לדעת שפעם בכמה ימים, אמא פתאום נהיית מאוד שקטה, מהורהרת, לפעמים קצת עצובה, אבל זה קורה לבד. אף אחד לא אשם. לא אבא, לא רחלי, לא החתול, לא מיכלי, אף אחד לא אשם. וכמו שזה קורה, ככה זה עובר. אז מה שצריך, זה לחכות בסבלנות, וזה יעבור לאמא, ואמא תחזור להיות שמחה וצוחקת ומצחיקו לה. זה מה שצריך להגיד לילדה. ואז היא תשאל שאלות, למה, מה זה, ואומנים כמו לגיל 2, אנחנו לא יודעים. להגיד לילד, אנחנו לא יודעים, אפשר, מותר. אבל זה עובר. תמיד גם לצאת מזה. את מבינה? לגמור תמיד בחיובי, וזה עובר. נכון? הנה, זה עובר. עכשיו, אז קודם כל, זה צריך להיות שם, אני אומרת לך, כדי שהילדות גם תדענה להתמודד עם הדבר הזה. זה אחד. 2. בגלל שהיא אגואיסטית, את סף נרקסיסטית, בגלל שהיא קטנה והיא גור והיא מתוקונת, היא תנצל את זה. למה? כי כל מה שהיא רוצה, האינטרס שלה, זה היא. זה שלב ההתפתחות שלה, לעוד כמה שנים קדימה. שוב, האינטרס שלה, זה היא. ואם היא מזהה שברגעים שהיא רוצה משהו, ואין לך כוחות להגיד לה לא, או את רק נותנת, או את רק זה, היא תנצל את זה. אז ברגעים האלה יכול להיות שצריכים לחשוב מה עושים. שיתוף פעולה עם בן זוגך, איך בדיוק אנחנו מטפלים בעניין הזה, מה קורה כשהוא מגיע בערב. בהחלט יכול להיות שבימים האלה הוא לוקח את התפקיד של אבא רע, נקרא לזה. זאת אומרת, אבא יותר ברור, אבא אומר, לא, 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 את לא תעשי את זה, לא, לא, לא. בגלל שאמא מאוד שקטה ומהורהרת, לא, ממש לא מקובל עלינו. מבינה?
כן.
זה משהו שצריך לעבוד איתו פר דוגמה, פר מצב. ולכן אני הולכת כאן למקום הזה של הדרכת הורים. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, חן. הדאגה של אולי היא לא תלמד ממני והיא תהיה כמוני, או הדאגה שלא תנצל את זה, אלו דאגות בחינם. שחררי את עצמך מהדברים האלה, חן. תטפלי באהבה בשתי הבנות שלך, כמה שאת יכולה כשאת בתפקוד גבוה, בכיף, באהבה, בחינוך, בחיוך, בהגבלות, בפינוקים קטנים, בהגנות קטנות, ובהגבלות גדולות. אוקיי? תעשי את העבודה החינוכית כמו שצריך. בידיעה שאת מדי פעם שוקעת. תצאי משם, תחזרי לעצמך. ולהתחיל לדאוג, היא כן, היא לא, היא תיקח, היא תעשה. אנחנו לא יכולות לדעת. אנחנו לא יכולות לדעת. וברגע שתרגישי שהיא מנצלת את זה, צריך את הכסת צעה מה אנחנו עושים. איך אחר כך הילדה מבינה עם הזמן, לא בגיל שנתיים, אלא יותר מאוחר לאט לאט, איך היא מבינה, ואנחנו יכולים לעשות, שלא כדאי לה לנצל את זה. נראה, צריכים לבנות את זה.
ואת אומרת, גם אם היא תלמד את זה,
אני רוצה שתביני. לא, אבל גם אם היא, תראי, גם אם היא תלמד את זה, כרגע היא רואה התנהגות. את סובלת מחוסר איזון הורמונלי. אצלך משהו במוח, באיזון של ההורמונים שמשפיעים עלינו, זה כמו שאת יודעת, לפעמים יש מישהו שהוא בדיכאון, ומתברר שבלוטת התריס לא עובדת טוב. מישהו אמר לך פעם שבלוטת התריס משפיעה על מצב הרוח? לא! לא אומרים לנו. לא מעלים על דעתנו. ואז נותנים לה, איך קוראים לזה, אלטרוקסין, או אני לא זוכרת, את הכדור לזה, ופתאום עובר הדיכאון, הוקוס פוקוס. זאת אומרת, צריכים להבין, אנחנו עובדים על ביולוגיה, והכימיה יש לה תפקיד מאוד חשוב. כשאני מדברת ומרצה על מסכים, אני ממש מסבירה את זה להורים, כדי לתת להם גם כלים, להבין מה עומד מאחורי זה. זאת אומרת, גם אם היא תלמד ממך לעשות את עצמה כזאת, היא עדיין לא מטופלת או לא סובלת מחרדה ותיכאון אמיתיים, היא לא. היא רק מתנהגת בכאילו, היא עושה פרצופים. מבינה?
הבנתי.
זאת אומרת, זה שני דברים אחרים, חן.
וכאילו יראה לי שהיא פתאום נהיית כזאת, אבל היא לא באמת נהיית.
אבל היא לא סובלת מחרדה ותיכאון, היא עושה לך הצגות.
הבנתי.
אוקיי, אלא אם כן, היא תגדל, ונגיע למסקנות אחרות, ונראה, כי תראי, ילדים, במיוחד ילדים צעירים, כשהם סובלים מחרדה ותיכאון, הם לא כמו ילד בן 9 שיכול לבוא ולהגיד, אמא, תקשיבי, אני נורא פוחד בזמן האחרון, ויש לי סיוטים, באמת, אני לא יודע מה לעשות. לא, הם לא, הם מדברים בהתלהגות. הם פתאום לא אוכלים, הם פתאום לא ישנים, הם פתאום אפאתיים. ילדים מתנהגים את הרגשות שלהם, ילדים קטנים, את מבינה? אבל אם היא עושה פרצוף, אבל את רואה שהיא שמחה ושובבה, והפרצוף הזה הוא רק כדי לנצל איזושהי סיטואציה, את מבינה? אז הילדה שלי מתנהגת כמו ילדה. ואז אנחנו נכניס חינוך פנימה. תראי, חן, את החלטת לעשות ללדת שתי בנות. לתוך מציאות של אימא שסובלת מדי פעם מחרדה ותיכאון. את את לקחת החלטה, את עכשיו צריכה לעמוד בלב שלם, בביטחון, עם רגליים על הקרקע, ולהגיד לה, אחלה החלקה לקחתי. אתם לא תגידו לי, אתם לא תיכנסו לי לחדר שינה, אני אמא נהדרת. ומה שאת צריכה לדעת, או לדעת מה לעשות, כדי לדעת איך את מאזנת כמה שיותר את המצבים של החרדה והדיכאון, כמו שאמרנו מקודם, אני הולכת לעבודה, זה עושה לי טוב.
אוקיי.
ואז אם יגידו לך, לא, מה, הילדות שלך הרבה שעות בגן שיקפצו לך, את צריכה לצאת מהבית ולעבוד, כי אז את גם תחזרי הביתה ותהיי אמא טובה. מבינה? את צריכה למצוא מה הופך אותך, מה גורם לך, כמה שפחות, לסבול מהחרדה ומהדיכאון. וכשתמצאי את הזרזים האלה, את הטריקים האלה, את הדברים האלה, יכול להיות שגם לקחת הילדות בחמש מהגן, וגם פעמיים בשבוע לצאת לקאנטרי. נכון, את, לא, את בקושי תראי אותם, אבל המעט שתראי אותם, תהיי אמא מדהימה. ואנחנו יודעים היום שילדים מושפעים מההורים שלהם, זה לא תלוי במשך הזמן, זה תלוי במה קרה כשהם היו נוכחים.
ומה לגבי בכי? כאילו אם אני בוכה להסתיר את זה ממנה,
להשאיר
פנים ישרות כמה שיותר.
תראי, השאלה כמה שאת יכולה, אם מתקרקמות פנייך ורואים שאת עצובה, אם את חושבת שהבכי דווקא עוזר לך להתאזן יותר מהר, ולהחזיק את זה פנימה, אולי אפילו גורם לזמן להימשך, אז אולי עדיף לבכות. ואז, מתוך המקום שאת מדברת עם הילדות, את גם אומרת, לפעמים זה קורה לאמא, או פתאום, בום, אמא פתאום נהיית עצובה, ואז פתאום אני גם בוכה. אז אני אלך רגע לחדר, אני אבכה, אני אשטוף פנים, אני אשטוף פנים, ואני אחזור, לא בוכה. תראי, זה החיים של הבנות שלך. מה שאת צריכה זה לייצר לזה מסגרת שתעשה להם היגיון. כי אני לא יכולה לדבר איתם על חוסר איזון הורמונלי.
כן, הם להבין.
את מבינה ממש. אז אני צריכה לייצר, כולה בת שנתיים, אני, וגם על הבת חמש, אני רוצה, חמישה חודשים, אני רוצה לייצר להם מסגרת שההיגיון שלהם, הקטן שלהם, באפשרות הקוגניטיבית של גיל שנתיים, תוכל לקלוט. זה כמו אמא שעושה סיפור של בנק הזרע. הבת לא יכולה לקלוט מה זה הדבר הזה, ללכת ולעבור קטלוגים של גברים, ולהחליט ולקבל צנצנת עם זרע, מה? מי? מה? על מה מדברת? את מבינה? אבל מספרים איתם, אמא נורא רצתה אותך, ואמא הלכה, נכון? ומה אמא עשתה? אמא חיפשה מי יהיה אבא, מי ייתן לאמא את הזרע שלו, ויכניס לאמא לבטן, ושתוכלי להיגדול בפנים. זה הסיפור. היא מבינה משהו מזה? לא, שמע סיפור. מבינה?
כן.
ואז ככל שהיא הולכת וגדלה ומבינה יותר ויותר, הנרטיב כבר קיים. המסגרת ישנה. היא לא מופתעת, היא לא כועסת, היא לא מתרגזת. זה זורם לה בתוך מחזור הדם. זה הקטע.
אוקיי. טוב, תודה רבה לך.
בבקשה. וכן, הדרכת הורים. גם כדי לדעת מה קורה במצבים האלה, גם כדי לשמוע מה קורה עם בעלך בתקופות האלה, את נשואה, את עם בעלך, נכון? את נשואה? את גבר?
כן, אוי, כן. נשואה, אוקיי. הוא במילואים.
נו, איזה יופי, את גם לבד. רואים את הסוף של זה? הוא יודע מתי הוא משתחרר?
הוא הולך ומגיע כל הזמן, הוא לא כל הזמן
הבנתי.
שם, אבל הרבה הוא נהדר, כן.
כן, טוב, שזה גם כן, איזה קטע היה, הלאה. את מבינה כמה קשה לייצר שגרה בכזה מצב שחוסר שגרה, שזה מה שהילדות צריכות? אז אולי תתחילי לבד, אולי להתאים את זה לזום בזמנים שהוא יכול, כל אחד מכם מזום אחר. תחשבי על זה. תחשבי על זה. ואם את צריכה, אז אנחנו נשמח לתת לכם מענה.
נשמח.
ואחר כך את יודעת יותר מאוחר אחרי צהריים, או כשבעלך יבוא בערב, או כשהקטנות תשנו, תקשיבי לשיחה הזאת שוב.
אוקיי.
חזרתי אליכם, והנה שיחת הטלפון. שלום.
שלום.
ברכה.
היי.
אלן. אוי אוי, לא שומעת טוב, אני חושבת שאין קליטה טובה. השיחה כנראה נפלה לנו, לא הייתה שם קליטה. זהו, בינתיים אני אדבר. לא הכנתי שיר, ולא הכנתי פוסט. תקשיבו, אתמול הייתי ב... איך קוראים למקום הזה? וואי, שכחתי, ילד גני התערוכה, שקד, שם אפשר הקרקס. לא חשוב, אתמול הייתי בכנס, בכנס חינוך עתיד 2024, והאמת פר, אני חוזרת לשיחה הראשונה שהייתה על בית הספר, ושהמורה הגיבה וחזרה אליי, זה היה מרגש, זה היה מרגש לראות שם 1,000 מורות ומורים, שעושים למעננו, בואו לא נשכח את זה, אז הנה בינתיים, אבל השיחה עלתה, אם יהיה לי זמן אני אמשיך את הרעיון שהיה לי, אבל אני אקח את השיחה קודם, שלום.
שלום, טוב, השיחה שלנו מתנתקה, כאן אני לא יודעת באיזה שלב.
בשלב ההתחלתי, רק שמעתי אותך עושה, זהו.
טוב, אז שלום, רציתי לשאול אותך לגבי הבן שלי, הוא בן 6, והוא מפחד מהחושך. גם אם יש אור יום בבית, הוא לא ייכנס לממד, הוא לא ילך לחדרים רחוקים בבית, הוא לא ייכנס לשירותים לבד, הוא ממש צריך את הליווי שלי. גם, אני משערת שזה אולי בגלל ההזקות שהתחיתו אותו.
אולי.
היינו מרים אותו בלילה ודברים כאלה, אבל הוא לא נכנס לשום חדר שיש בו קצת חושך, הוא לא נכנס, אם אני באמצע משהו, אני צריכה לעזוב את כל הדברים שלי, ללוות אותו, לפעמים גם להישאר איתו. אני כן נמצאת איתו במצלחות ודברים כאלה, דברים שצריך אותי, אני שם, אבל
כן,
לפעמים זה סתם להיכנס לחדר, ללכת להביא את העצוע מהממז, אמא בוא איתי. ואז אני אומרת לו, תדליק את כל האורות בדרך, ואני פה, ואני מסתכלת עליך, ואני אצאת לו את התמיכה, ולא...
רגע, אבל זה עובד? הוא מוכן? הוא הולך ומדליק את כל...
לא, הוא לא, לא, הוא לא מוכן.
הוא לא מוכן.
הוא לא מוכן להיות, להישאר לבד בחדר חשוך, כאילו, גם אם הוא לא חשוך כל כך.
תגידי לי, שנייה רק, אני מנסה פשוט להבין, נגיד, הערב היה יורד, ומשבע וחצי... את מדליקה את כל האורות בבית, אני לא צוחקת, בחדר שלו, בחדר המשחקים, בשירותים שלכם, בסלון, במטבח, עד שהרי ילד הולך לישון, כל האורות בבית דלוקים. הוא יעבור מחדר לחדר לדעתך?
אני לא יודעת, האמת שאחותו
משאירה
כל הזמן את האורות
דלוקים. מעולה. אז תגידי לה, תגידי לה מזלך, עכשיו את לא צריכה לחבות. תראי, תראי, יש פה כמה דברים.
העניין הוא שבאמת הסלון והממד, הוא גרים יחסית בבית גדול, אז כאילו הממד הוא החדר הרחוק ביותר, וגם היחידת הורים, אז אם הוא צריך להגיע ליחידת הורים, או לממד, אז הוא לא ילך מהסלון לשם לבד. גם לא לשחק, כאילו, גם אם אני אומרת לו, לך תשחק, או תשחק במסדרון, הוא לא, לא עושה את זה.
תראי, תראי, אבל נגיד את הולכת איתו, ואת הולכת איתו, מדליקה את כל האורות, ואומרת לו, הנה מאמי, בבקשה. האם הוא יישב שם וישחק, או הוא לא, גם אם יש אור, או שהוא לא ירצה לשבת לבד?
הוא ישחק, ואז הוא יקרא לי איזה 3 פעמים. אמא בואי תראי, אמא אני רוצה את זה, אמא אני צריך את זה. אני אלך ואחזור יותר פעמים מזה שאני
שדיקות. הבנתי, הבנתי. אוקיי, גם פה, גם איזה יש מה לעשות. בואי תראי, נמצא מנקודת הנחה שיש לו את הסיבות לפחד. אוקיי? אני לא הופכת עדיין להתנהגותי, אלא באמת ילד שגדל במלחמה, והיו אזעקות, והלכו לממד, והיה חושך, זה מפחיד. החושך זה אחד הדברים הכי מפחידים, אני זוכרת עצמי כנערה, חוזרת, רצה, בריצה, ושורקת, או שרה בכל רם, החושך מפחיד. מתוך החושך יכולים לצאת, יכולות לצאת מפלצות, וגם יכולים לצאת אנסים, וגם יכול לבוא מחבל גם נוחבה, גם חיזבאללה, וגם צודק. חושך זה דבר מפחיד.
הוא לא יודע את הדברים
האלה. לא, אני יודעת, אבל חושך זה דבר מפחיד. כנראה מבחינת יונג בטח היה לו מה להגיד על העניין הזה, מבחינת גם זיכרון קולקטיבי אנושי, חושך זה דבר מפחיד. עכשיו, מה שאנחנו רוצים, מה שאני הייתי רוצה, זה קודם כל להוריד ממנו את הלחץ. זאת אומרת, גם להגיד לו, מאמי, אבל אתה יכול, לך תפתח את האורות, תדליק בדרך. זה להפעלת לחץ. אפילו שהוא נעשה מתוכין, חינוך, חיוך. ואני אגיד לך עוד משהו, גם אני יודעת שזה לא עובד, למה אני ממשיכה לעשות את זה? בסוף אני נאלצת לקום, הילד לא הולך. אז למה אני כל פעם אומרת זה מחדש? זאת אומרת,
כל... אם אני אתעקש איתו, בסופו של דבר זה יעבוד, כי זה עובד לי בדברים אחרים. כאילו אם אני מתעקשת איתו, והוא ילד מאוד עקשן ומאוד דעתן, יש הרבה דברים שהוא רואה שאני עומדת על שלי, אז הוא מתקיר איתי בסופו של דבר.
אבל
גם את הדפוס הזה אני רוצה לשנות.
אבל זה לא עובד לך עם החושך. אני אגיד לך למה, כי כל הדברים האחרים זה התנהגותי, והוא מקבל את הסמכות שלך. פה יש משהו מאוד עמוק, פחד מאוד גדול.
כן.
פחד לא ברור, לא מוסבר. ממש, ממש. לכן יכול להיות שההתעקשות פה לא תעזור, אלא להפך, ההתעקשות אולי תייצר איזשהו סוג של חרדה. אוקיי. למה לנו? לא רוצים. אז לכן אני אומרת, קודם כל בואי נוריד את הלחץ. להוריד את הלחץ זה אומר, אני לא אגיד לו לך. ברגע שהוא אומר, אמא בואי תפתחי לי, תגידי לו, אני בא, אני פותחת, מה מי יהיה מלא אור, יאללה. הבנתי שאתה לא אוהב, הבנתי שאתה לא רוצה, הבנתי שזה מפחיד אותך, אם הוא משתמש במילה מפחד, תגידי, זה מפחיד אותך. אני פה בשבילך, בשביל מה יש אמא ואבא? גם בשביל לחוס על הילדים שלהם, כן, תכניסי הומור. אבל גם בשביל לשמור על הילדים שלהם ולעזור לילדים שלהם. אז אני קמה, אני פותחת לך את האורות. ואז הוא יושב והוא משחק, ואז הוא אומר, אמא בואי רגע. תגידי לו, מאמי, אני ממש לא יכולה שנייה, הידיים שלי מלאות צבון, עוד רגע.
זה בדרך כלל מה שקורה, כן?
אז תגידי לו, אמא, אבל בואי, אמא, בואי. אז תני לו לחכות, 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 תגידי לו, שנייה, שנייה, תמשכי את הזמן. לא, לא להתעלם. ואז יכול להיות שיבוא אלייך. תגידי לו, וואלה, מה רצת להראות לי? לא, בואי, תראי, תגידי לו, הנה, אני שוטפת ידיים ואני באה. זאת אומרת, או פעם אחרת, תגידי לו, אני בשירותים. או תגידי לו, בחייך, יואבי, בדיוק נשכבתי, ממש אין לי כוח, מאמי, תוותר לי, כאלה, שבעצם מצד אחד מראה את המוכנות, שמעתי, אני לא מתעלמת, אני לא מאלצת אותך להתמודד עם זה לבד, אבל אני עושה משהו כזה טבעי, הידיים שלי רטובות, אני בשירותים, אני ממש עייפה היום, אני מצב רוח, אני צריכה שיפנקו אותי ולא שאני אקום, כאלה פשוטים של יום יום, שאין בהם הרצון שלי ללמד אותך להתגבר על הדברים האלה.
עכשיו, השאלה, אבל עם הזמן הוא יפתח את היכולת הזאת לשבת לבד, כי ברגע שהוא חובר אליי, הוא יפתח נגמר.
לדעתי,
הוא לא יחזור לממד, לשחק.
ברגע שהוא יבוא אלייך, אוקיי. אז תגידי
לך, המשחק ייגמר, אז כל מה שהוא רוצה בעצם, הוא יבטל את עצמו, כי הפחד מנהל אותו.
אז תקשיבי, אולי, אבל מעידך, אם הוא יושב שם וזה כן כיף, ואת אומרת לו, אני כבר באה, שנייה, שנייה, יוצאת מהשירותים, דקה, אז אל תלכי על בוא אליי, אוקיי? אז תבואי אליו, רק קצת תמשכי את זה. ואז כשאת באה, את אומרת לו, וואי, איזה כיף התאפקת, בקטנה, כזה, לא יותר מהשלוש מילים האלה, איזה כיף התאפקת.
אוקיי.
ולא נגיד, אתה רואה? אם אתה רוצה, אתה יכול לחכות. לא כאלה, ממש לא. כי הילד, אני חושבת שממתו ותמים, מפעיל אותו משהו עמוק, פוחד, מלחיץ, ולכן היגיון לא יעבוד פה. לדבר על זה לא יעבוד פה. ללחוץ עליו לא יעבוד. ומה שנשאר זה לייצר מצבים שהלחץ שלו ילך וירד. או אורות בכל הבית, או ללכת להדליק לו, ואז ללכת לעשות משהו אחר. תראי,
להגיד לו, עוד שנייה אני
באה,
זה בסדר, כאילו...
להגיד לו, כן, להגיד לו, עוד שנייה אני באה, ותני לזה, תני לזה תירוץ.
כן.
כן, תגיד לו, מאמי, עוד שנייה, בחייך, רגע, דקה, אני מסיימת פה, אני באה, חכה, חכה, אני כבר עוד שנייה באה. ואז את באה, ובהתחלה ובקטנה את אומרת, וואי, איזה יופי, והולכת. אומר, לא, אמא, תישארי, תישארי, תגידי לו, אני אישרתי את זה, אישרתי משהו על האש, חכה שנייה, אני הולכת למטבח, אני חוזרת, אני אחבר, אני ארבב את הסיר, וזה, אני חוזרת. את מבינה? כאילו לא בכוח שיבין שאני גורמת לו. צריך לחשוב איך עושים את זה, תראי, את צריכה לשנות את מה שאת כרגע חושבת על המצב, כי כרגע את היית רוצה לא לבוא, היית רוצה שהילד יוכל, את אומרת לעצמך, אני רוצה שהילד לא יתחיל ללמוד ממני, שכל דבר אני בא, ומה יהיה, הוא לא יצליח להתגבר על הפחד.
אני רוצה שהוא יתגבר על הפחד, אין לי בעיה להיות שם בשבילו, כאילו הגדולה נגיד, יכולה לשבת בממה, לשחק, לעשות סליים, אני יכולה לשכוח מן השעה.
הוא לא.
יש לו את הפחד, כמה צעדים האלה, הוא מפחד, כאילו הוא הולך על חבל.
ולכן, אני חייבת מאוד לעזור לו. ולעזור לו, זה לא לאלץ אותו, זה לא להגיד לו, תעמוד על החבל, לבד! לא, הוא ייפול.
כן.
זו דוגמה נהדרת שנתת לי, הוא ייפול. זה לתת לו יד.
זה מרגיש ככה.
אני יודע, כן, כן, אבל זה נכון, דימוי טוב. זה לתת לו יד, ואחר כך, בלי שהוא שם לב, מהיד, את רק נותנת לו אצבע, ואחר כך, בלי שהוא שם לב, את רק עומדת לידו, ואחר כך, בלי שהוא שם לב, את כבר לא שם. זה התהליך.
כן, אוקיי.
כי הוא כרגע לחוץ, הוא פוחד. הוא לא אחותו. משהו בו, משהו בנפשו, משהו בדרך שבה גידלו אותו, משהו בטמפרמנט שלו. אחר? ולכן, שלא תהיה לך ציפייה שהוא יהיה כמו, אלא בואי נראה מה התהליך שאני עכשיו מעבירה את הילד, שלאט לאט יוריד ממנו לחץ. תקשיבי, אנחנו חיים במקום מטורף.
כן.
מטורף. ועדיין אין שקט. תחשבי רק רגע על מה היה פה לפני שבועיים. ילד כולו בן שש, עם רמת, זה לא חשוב שהוא חכם כמו בן תשע. מבחינה קוגנטיבית יש לו יכולת חשיבה, ויכולת חשיבה והלאה וקדימה, ועיבוד דברים בעין וכל הדברים האלה, של גיל שש, גם אם אפילו זה גיל תשע, אוקיי? ועכשיו הילד הזה יודע, באיזשהו אופן, אולי זה לא הבן שלך, ותחשבו רגע על ילדים אחרים, שאנחנו בלחץ, אולי התקפה של זה, שמה, יכול להיות שיהיו עזקות, צריכים לשים לב, אמרו לנו שאפשר, ואז בבוקר אני שולחת אותו לקייטנה. תגידו לי, זה לא מטורף?
כן.
זה הכי מטורף שיכול
להיות. זה מציאות הזויה, זה לא משהו.
כן, ולכן זה בעצם התהליך. זה בעצם התהליך.
בסדר גמור.
בהצלחה.
תודה רבה, תודה רבה מיכל. להתראות, ביי ביי.
ביי ביי, כל טוב. זהו. המוזיקה ברקע, שקד שמה לנו להגיד לנו שבאמת תם הזמן. תודה רבה למאיר הפרץ, לשני רומנו, לשקד מורג. תודה רבה לגיא רביב, אחיעד לוק, רעות מתתיהו ארגון, כולולו, ולכם כתמיד. תודה רבה על האמון. שנה הבאה אני, בשבוע הבא אני אתייחס מאוד גם לתחילת השנה, שנת הלימודים. תשארו פה. כי אחרינו דוקטור מאיה רוזמן, מיד אחריה פרופסור רפי קרסו, ורבקה למיכאלי מקנחת לנו את יום שישי. אז כל טוב, שבת שלום, תשתו הרבה, תאהבו כמה שיותר, תתחבקו, אנחנו נשתמע פה ביום שישי הבא.